עכשיו ב-103 FM ספורט עם שרון דודוביץ' ואריה מליניאק.
טוב לכם, שוב שלום, אנחנו עם עוד שעתיים של תוכנית הספורט, 103 FM, 6 בערב, 6 ו-4 דקות, ואתם בטח בדרכים, אולי בפקקים, ואנחנו, החיים שלנו נעים בין האסונות, או בין הלחצים, בין הפחדים, בין זן הקרמל, או שם הנגיף האומיקרון, או נגיף הקרמל, או אני כבר מתבלבל, מה זה מה? אריה, תעשה לי סדר, ממה אני צריך לפחד יותר?
קודם כל, קרמל, עד כמה שאני התרשמתי, אני לא מתגם מייצג, אבל קרמל הפך קצת לקרמלי.
מה זה קרמלית? זה בקושי קרמלית מה שהיה.
האמת זה לא מדויק. כי המכות הן יותר חזקות, אבל ממוקדות.
ממוקדות, מטרה.
אני לקחתי טווח ביטחון. אתה יודע, למשל, פולני, אני מודה, כן, זה היום, זה היום אאוט לגמרי להיות, להיות פולני, אבל פולנים למשל, הם לא אוכלים, הם לא אוכלים כשהם רעבים, הם אוכלים בשביל לא להיות רעבים, והם לא מתכסים כשקר להם, הם מתכסים בשביל שלא יהיה להם קר. אז על פי זה, אני למשל יוצא תמיד שעה וחצי, שעתיים לפני כן מהאובה,
כשיש גשם,
בשביל לא לאחר, ואז אני תקוע פה שעה, לא יודע מה לעשות עם עצמי, אבל הרבע שעה בגשם, תשמע, אמנם, אתה יודע, אני אומר לך בתור אחד מזקני גבעתיים, מה שמתקצר זה הזיכרון, זה לא הגשם נהיה יותר חזק, אבל זה נהיה יותר חזק. זה היה כאילו מישהו פתח עלינו חתיכת טוש של, לא יכולתי לראות את הטמבון של המכונית.
אני חושב שהפכנו להיות עולם שמפחד יותר מהדבר הזה שנקרא גשם ומים. אתה הולך בשמונה בבוקר.
זה בגלל ועידות האקלים נראה.
יכול מאוד להיות, אולי הגשם השתנה, אולי הוא פחות בריא, אני לא יודע, אבל בשמונה בבוקר
לא,
אתה הולך.
לא, הוא בריא.
הולכים לבית הספר מקצה הרחוב, מהרחוב ליד.
בוא נגיד, ופקקים, 200 מטר.
פקקים לא נורמליים, כי חלילה שהילד ירטב קצת, חלילה
שנהיה
תחת מטריה. איפה שנינו תחת מטריה אחת?
תקשיב, תגיד לי. אני גדלתי, עשיתי, עברתי טירונות, אצל צליל המליניאק. היא הייתה, יש לי אח תאום, היא הייתה מעמידה אותנו במדרגות ונותנת לנו דחיפה עם הרגל שנגיע עם ההחלקה עד הרחוב ומשם שנגיע לבית ספר איך שאנחנו רוצים.
טוב, אנחנו מקווים שאתם בטוב, אנחנו מקווים שאתם יבשים ושנוח לכם, ושגם אם אתם בדרכים ובפקקים אז סו כמובן בזהירות. אנחנו נגיד למי שהיום נמצא איתנו בתוכנית, עורך שר פלסנר, אחרי לשידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, עורכים בדיגיטל דוד זבולוני, מיכל קדוש ועמיתי דואק. אנחנו משודרים גם באפליקציית חמל בפיד הספורט, ויש לנו אמצע שבוע עמוס באמת בטירוף, בטח פה בישראל, אז ניתן כמה מהמשחקים והשידורים שיש היום. בכל זאת, ספורט אחת, 7:15 מכבי נתניה מול הפועל חיפה, אחרי זה גם יש את גביע הליגה באנגליה, יש ספורט 2, יש גם ליגה באיטליה, יובנטוס מול קליארי, יש לנו ספורט 3, ממסע מחשדוד מול הפועל תל אביב, עם קובי רפואה על הקווים, אבל בלי קובי רפואה על הקווים. אני מבין שהוא לא אין לו את האישור.
מה זה?
לא עבר בבקרה, תכף נדבר על הפועל תל אביב.
שימו כוכבית בקיצור.
בדיוק, כן, סלים תואמה, יש שם, הוא כבר רוב העונה נמצא שם. וכמובן גם הפועל ירושלים מול נוף הגליל, זה בשעה 7:05 לייב, אז יש לנו מחזור אמצע השבוע בליגה שלנו. אתה יודע, שינויים, אנחנו גם נדבר על זה, על הפועל תל אביב, נדבר בהמשך גם על משחקים נוספים,
וכמובן, אני רוצה להגיד לך,
על ראשון לציון.
שעל ההחלפה של נתניהו בנט, לא דיברו כמו על ההחלפה של קובי רפואה, ואיך קראו לו המאמן הקודם?
המאמן
אתה יודע, תוך שתי דקות בן אדם שלא
מפסיקים. אבל בטח שלא זוכר, כי מי שהיה לפני נרקלינגר זה היה קובי רפואה, זה אותו דבר, יש פול.
כאילו, איזה מהירות הם נמחקים האנשים האלה.
כן, כן, טוב, היית שם בסגה הזאת.
גם אותי מחקו לו פעם.
טוב שנשאר.
כן, מה לעשות.
טוב, אז אנחנו רוצים להתקדם. אורי כבר איתנו על הקו, אז אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לאורי יוזן, ספורט אחת. אהלן אורי.
שרון
ואריה,
מה
שלומך? בסדר גמור.
תגיד, אתם השתגעתם?
אנחנו?
כן.
למה?
אתה מייצג את המגזר הזה, הפרימיטיבי, שמשחק בגשם. אתה חייב להסביר לי, אתה יודע, אני זקן, אני התחלתי לשחק במגרשים פתוחים. היו משחקים עדיין כדורסל מגרשים פתוחים. היה גשם, היינו בורחים לזה, היו מורידים עם מגב, ואז היינו ממשיכים. עכשיו, איך... אני אומר לך דוגרי, אני רואה שחקני כדורגל, אני מבין שמשלמים להם כסף, זה העבודה שלהם, איך אפשר בגשם הזה, שכל בן אדם נורמלי, לפני שהוא יוצא בכלל, הוא לא יוצא מהבית, אתה לא...
אריה, היום אני רצתי בגשם בפארק, היה תענוג.
אתה מבין אם אתה מדבר?
אתה מבין למה...
זה בן אדם לא נורמלי.
אז תגיד לי אתה.
רצתי ביום, אתה יודע, יום שבת היה באמת מבול רציני, רצתי היה חצי לפני שבוע, היה מבול... במשך שעה ורבע רצו, ורצתי מעט...
אז מה, רגע, זה מה שמלמדים אתכם כשאתם כדורגלים צעירים? זה העניין?
זה כיף, מה? זה ממש כיף. אני מתפלא עליך, אריה.
אני... עכשיו אתה מתפלא שהתחלתי את בהשתגעתם?
מתפלא עליך שאתה עדיין איתנו.
כשאתה כדורגל בגשם, בדרך כלל זה עושה טוב למשחק. בדרך כלל, כזה קצב יותר גבוה.
דרך אגב, אריה, רק שתדע שבפוטבול...
אבל עכשיו אין גשם. בפוטבול, תראה משחקים של
בפוטבול יש בשלג.
בספטמבר ינואר, אתה תבין מי משוגע באמת.
בפוטבול יש לך שלג. טוב, אפרופו משוגעים, אורי, היום אתה הולך לשדר את המשחק, לפרשן במשחק בין הפועל תל אביב לממסר מחשדוד. הפועל תל אביב, קודם כל, בלי קובי רפואה על הקווים, מכיוון שלא עבר בו בקרה התקציבית.
אבל אתה מכיר את המגרש באשדוד, נכון?
כן, שמה, אריה, תקשיב טוב.
שמה זה השתגעתם.
תקשיב טוב, שם, בנו עמדת שידור חדשה במגרש ביהודה א',
לא מעניין אותי ההמשך שלך. אתם לא מעניינים אף אחד.
לא, אני רוצה להשלים לך. אתה מדבר על השחקנים שמשחקים בדשא. גם אורי, ומי הולך לשדר איתך אורי?
שכנר.
הם הולכים להיות בגשם אותו דבר. בעמדת שידור שבנו, בגשם שם אותו דבר.
אתה גם המטריף אותי.
אז תשאל אותו גם איך הוא הולך לשדר בחוץ.
לא מעניין אותי. אני אגיד לך, אתה באמת מטריף אותי ששדרים מתחילים לשתף את הצופים בבעיות שלהם.
צודק.
תשמע, אני בדיוק עכשיו רעב, מה הוא מסתיר לי? מה אתה מבין את המוח? יושב בן אדם, קיבלת, לא יודע, עם כסף, בלי כסף, תשדר. הבעיות שלך לא מעניינות.
שמעת אורי? תגיד גם לשכנר, למרות ששכנר זה בעיה.
אני מעולם לא מתלונן, אריה, תן לי רק לשדר, ולבוא למגרשים, כל עוד אני יכול.
עם שכנר אני לא בטוח שהוא לא יגיד שום דבר, אבל זה אנחנו נחכה לשידור. היום מתחיל כמובן השידור ברבע לשמונה בספורט אחת. סליחה, בספורט שלוש. תגיד, אורי, סלים תואם היום על הקווים, עדיין לא קובי רפואה. זה לא בדיוק המעבר הכי חלק שקורה לקבוצה, אם כי מה זה משנה? אתה יודע, בסך הכל מה הוא היה עושה? אימון אחד, עשה אימון אחד וזהו.
זה אמור כאילו לשנות מבחינה קצת מורלית, אולי הוא יעשה כמה שינויים קוסמטיים עם שחקנים שהוא כן מכיר מהתקופה הקודמת שלו. צריך לזכור שהוא לא עבד כל כך מזמן בהפועל תל אביב, חלק מהשחקנים שנמצאים היום, הוא מכיר אותם מהקדנציה הקודמת שלו, אפילו מהקדנציה הראשונה שלו. ואתה יודע, אז כן יהיה אולי יותר התלהבות. מצד שני, מדובר פה על שתי קבוצות שחטפו מכה לא פשוטה בגביע. אשדוד שהפסידה בבית לאום אל פחם, הפועל הפסידה לבני יהודה, הפועל יש לה את הזעזוע שלה, ושתי קבוצות שנאבקות, אתה יודע, מבחינתן, על מקום בשישייה הראשונה. אני חושב שיהיה משחק מאוד מעניין. שוב, מאמן קשה לו להשפיע, עזוב באחרי יום. גם אחרי חודש, אתה יודע, רק אחרי אולי חודש, חודש וקצת, אתה תראה את ההשפעה שלו. אבל לפחות במוטיבציה או באנרגיות בפתיחת המשחק, אז אולי שם אתה כן תראה השפעה אצל הפועל תל אביב. אני, אתה יודע, לא צופה גדולות, כי אולי השחקן הכי חשוב של השניים הכי חשובים, לייבנר ורוסה לא משחקים, אבל לפחות גוטליב, לפי מה שהבנו חוזר, אז בהגנה אמור להיראות קצת יותר טוב.
אורי, תמיד מי שחסר הוא הכי חשוב, אבל עזוב את זה. אני שואל אותך שאלה. קובי רפואה, לא, אולי העביר אימון וחצי.
אימון אחד בשמאל.
אימון אחד.
החצי עוד לא הספיק.
הלו, סלים תואם, אני אל שישה משחקים, והתוצאות שלו יותר טובות מקלינגר. אז מה הבעיה?
אני חושב שזה
הבעיה,
אבל אתה יודע, אני לא יודע, אני לא מכיר את הקבוצה, אני לא יודע כן, קודם כל, אתה יודע, הוא לא, אתה יודע, ניהול משחק בכדורגל, הוא, קלינגר היה ביציע, והוא
כמה נכון. שפים,
ובוא נשים את זה גם בפרופורציות, זה לא שהוא קלינגר ירד מהארץ, ואז הוא עשה את זה, זה לא, לא הסיטואציה.
כן, אבל זה לא...
בוודאי, קובי רפואה הביא גם את העוזר שלו, קוסטיקה, שעובד איתו בכל מקום שהוא נמצא, ואני מניח שגם הוא יישב על הספסל, וההוראות יבואו מקובי דרך סלים תואם על השחקנים. סלים הוא דמות חשובה בהפועל תל אביב, לא רק כשחקן, הוא גם היה בתקופה שאני הייתי במחלקת הנוער, עבדתי במחלקת הנוער, הוא באמת בחור מדהים, והוא נכס למועדון. אבל בסוף, אתה יודע, קובי יעביר את ההוראות, שוב, ארי, אבל בכדורגל אין לך פסקי זמן, ואין לך חילופים, זה המשמעות לזה היא, תוך כדי משחק היא פחותה, ולכן אני חושב שזה שסלים על הקווים, זה, אתה יודע, מישהו שהוא סוג של צינור להעביר את ההוראות של קובי.
לאן אתה חושב שקובי יכול לקחת את הפועל תל אביב? כי אני חושב שזו גם אחת הסיבות שהחליטו להיפרד מקלינגר. יש איזושהי תחושה, וזה אחרי כמה שנים לא טובות, שכן נבנה משהו, נגיד את זה כך, ראוי. ראוי אפילו יותר מראוי בהפועל תל אביב בסגל.
נכון. כן, תשמע, הסגל, אני חושב שהיה פה גם קצת, בגלל פתיחת העונה הטובה, הייתה אגרלת משחקים מאוד נוחה להפועל תל אביב. המשחק הראשון, דרך אגב, היה מול אשדוד. במחצית הראשונה אשדוד היו הרבה יותר טובים, בסוף הפועל ניצחו 2-1, אבל הגרלת משחקים הייתה מאוד נוחה, ונתנה, העלתה קצת את רף הציפיות. אני חושב שהפועל תל אביב, מלבד, היא פגעה עם רוסה, אבל יש לה כמה נקודות שהן קצת חלשות, זה גם הבלמים, ובעיקר לוסיו, שם הייתה, הביאו אותו באיחור של 3 שנים, ואני חושב שפה יש איזושהי נפילה, אבל הפועל מבחינת סגל, היא שווה ל-4-5 קבוצות, שהתחרו על מקומות 5-6. כי זה הרמה שלה, שם היא נמצאת, זה קבוצה יותר טובה מהעונה שעברה, צריך להזכיר שמהעונה שעברה היא עברה הסיבוב ראשון 7 נקודות, וכולם חשבו שהיא הולכת לרדת ליגה, אז היא כן נבנתה יותר טובה עונה, אבל אני חושב שעדיין, שוב, הפועל תל אביב, עולה להיאבק על פלייאוף עליון, יש לה סגל טוב, אבל זהו, לא יותר מזה, זה לא איזשהו סגל בלתי ניתן להכנעה. אני חושב שגם אם הם יהיו מקום שמיני, זה לא אסון גדול מבחינת הסגל הזה, זה לא... אם כן הם יעשו איזה משהו בינואר, שאני לא יודע אם יש להם
את האמצעים לה. אתה יודע, קובי רפואה מאמן מכובד, ומאמן שגם היו לו הצלחות ואכזבות, אבל בהחלט מהמאמנים היותר מעניינים שיש פה, בטח בשנים האחרונות. אבל אתה יודע, אני מנסה להסתכל על זה מהצד, הרי נגיד אוהד כדורגל ישראלי ממוצע, הוא אומר עצמו, רגע, קובי רפואה היה בפועל תל אביב, ואז פוטר, ואז הוא חזר, ואז הוא פוטר, ואז עוד פעם הוא חוזר. זאת אומרת, עד כדי כך, אורי, השוק פה דל, בלי לחלילה להעליב את קובי, אבל עד כדי כך השוק דל שחוזרים לאותה אופציה כל הזמן, זה נראה קצת נורא, קצת מצחיק מהצד.
תראה, אני אגיד לך את האמת, אני רואה את זה לצערי גם בכדורסל, אני רואה את זה גם בכדורגל, שבכדורגל, אתה יודע, מחלקות נוער הם לא רק לגדל שחקנים, הם גם לגדל מאמנים. וזה לא קורה בשנים האחרונות. ובאמת השוק של המאמנים הוא מאוד מאוד מצומצם, כי לא מעלים מאמנים, ויש מאמנים נהדרים במחלקות הנוער, ולא מקפידים להביא, לגדל מאמנים במחלקות הנוער, שזה חלק מהעניין, וזה שאין קבוצות בת, ויש אפשרות להכשיר מאמן כאילו דרך הנוער וקבוצת בת, ואז להביא אותו לבוגרת, כמו שקורה במדינות כמו, כמובן גרמניה, לא רוצה להגיד נגלסמן, אבל גם תנהך, וגם מרקו רוסה בדורטמונד, הם כולם מאמנים שתמכו במחלקות הנוער, וקיבלו את ההזדהות בקבוצה הראשונה.
כמה מאמנים זרים בליגת העל בכדורגל?
היו 3 הולנדים,
וזה אינמוץ. וזה, אין עוד זר.
הגיע סרבי.
עכשיו הגיע סרבי, אבל מכבי תל אביב זה אוף ליגה, כי הם מבחינתם לא לוקחים. הם לוקחים, הם מגדלים במקומות אחרים את
המאמנים. זה עוד לא נורא כמו בכדורסל.
זהו, בכדורסל, שוב, העניין עם בכדורסל, זה משהו למה, בגלל זה נתתי גם את הדוגמה הזאת, שאתה רואה שכאילו ברגע שמתפנה מקום באחת הקבוצות הגדולות, יש איזושהי בעיה. ומגיעים הרבה מאמנים מיוון, ומגיעים מפה ומגיעים משם. אם לא יגדלו מאמנים בכדורגל, אז זה גם יהיה בעיה, או שיהיו יכולות להיות 2 אופציות, או שיהיו מאמנים זרים באמת, ושוב, זה קצת בעייתי, או שאנחנו נמחזר שוב ושוב את אותם מאמנים, ולא ניתן סיכוי למאמנים, למאמנים חדשים לצמוח מלמטה.
אורי, בוא נדבר על
זה קורה אצלנו, אנחנו בעצם עוקדים על אותו פול של מאמנים כן, כל בדיוק. הזמן, וזה יוצר, אתה יודע, שזה מאוד בעייתי, וחבל לי, כי אני עוד פה, אני עבדתי, ארי, עבדתי 7 שנים במחלקות נוער, אני יכול להגיד לך שיש מאמנים נהדרים, אבל...
והוא לא מדבר על עצמו.
כן, לא, כאילו דיבר עליי.
לא, אבל אורי נותן את התמונה הכללית, הוא עדיין מבחינתו לא נכנס לפול, כי אתה יודע, הוא מחכה לרגע.
אני לא בפול,
הוא משחק סנוקר, הוא לא בפול. בדיוק, לא, אבל הוא רואה מהצד, אתה יודע, הרבה מאמנים.
אבל אתה יודע מה האבסורד. תראה, קלינגר, כשהייתה, באמת היה לו הרכב לליגה לאומית.
בהתחלה, כן.
אז הוא היה קוסם. הוא היה קוסם. כל ניצחון זה קסם. שהוא חיזק, זה פעל נגדו. כי עכשיו, איך אתה לא שוטף את הליגה?
תגיד, אורי קובי אמר על משחק התקפי, ואתה יודע, זה באמת, מעבר לתוצאות, מה שנורא נורא הפריע בהפועל תל אביב בשנה וחצי האחרונות, זה המשחק המאוד מאוד הוגנתי ולא יפה לעין. יש לו עם מה לשחק התקפי, פתאום לעשות עכשיו קסמים?
תראה, אני לא בטוח ש... שוב, מבחינת שחקנים, אתה תמיד יכול לייצר תבניות ולעשות דברים. אני, קובי רפוע עשה דברים נהדרים בקריית שמונה, אתה יודע, סיסמאות, לשחק התקפי זה דבר אחד, ולייצר משחק התקפה יפה זה דבר שני, אני לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה, אם הוא יצליח לעשות את זה, זה יהיה נהדר להפועל תל אביב, ושוב, חסר להם, מלבד רוסה, שהיום הוא לא יהיה, כמו מתח שיר במשחק גביע, מלבד רוסה אין להם באמת שחקן שעושה אחד על אחד, יש להם את ליידנר שעושה את זה מעמדת המגן, אבל גם הוא היום פצוע, הסגל מאוד מאוד בעייתי. אתה יודע, אני, כל מאמן שמגיע, אתה פעם ראית מאמן שמגיע ואומר, בוא, אני אשחק הגנתי, אני לא אעבור את החצי, אבל נגנוב 1-0. אני מאמן שמגיע, רוצה להגיד את הדברים האלה לקהל, וגם לעצמו, אתה יודע, אני בטוח שהוא מקווה. אין לו שבועיים, שלושה לראות את הסגל, לבחון אותו בעצמו, לראות מה יש לו, מה אין לו, ובוא נראה אחרי שבועיים, שלושה, איך
שום דבר. תל אביב משחקת. שום דבר לא ישתנה, אני אגיד לך משהו.
כן, אבל הרי, אתה בא חדש, אתה בא עם, אתה יודע,
רגע.
אתה רוצה.
אז בוא אני אתן לך את השני שקל שלי. יש עוד ברוטציה הזאת, בפול הזה, יש עוד שניים, שלושה מאמנים שהם בדרך כלל פרשנים בטלוויזיה. ואז מה קורה? כשהם פרשנים בטלוויזיה, הם כמובן משחקים פתוח, הם לא מבינים. ואז כשהם מקבלים קבוצה, משום מה, המשחק פתאום נהיה טקטי וסגור. אז לתת עצות, אני גם אוהב כדורגל פתוח, והלוואי וכל משחק ייגמר ב-4-3. אבל במציאות, אתה קודם כל רוצה להוציא את הנקודה בטוח, ואולי לגנוב. וזה, אלה החיים.
זה חלק, תשמע, זה חלק לתארי מהתרבות פה של הכדורגל.
כן.
שאתה בעצם, אתה אומר, מנקודה לא יפטרו אותי. ואז ברגע שאתה משחק בצורה כזאת, באמת אין פה הרבה שערים. שוב, הייתה בעיה דומה בגרמניה בתחילת שנות ה-2000, הם שינו את זה מהקצה לקצה.
אוקיי.
ומהבחינה הזאת, זה היה ליגה היום שהכי כיף לראות אולי, גם שרון מכיר אותה מצוין, אנחנו משדרים אותה לפעמים ביחד. הרבה מאוד שערים, תמיד משחק פתוח, כולם חושבים התקפה.
אורי.
אני מאוד מקווה שיום אחד זה יקרה.
הלוואי שהיום זה יקרה, 7:45 ספורט 3, מסע מחשדות מול הפועל תל אביב. אורי יוזן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ביי ביי. טוב, אריה, אבל הסיפור כמובן של היום בספורט הוא בכדורסל, וזה סיום הדרכו של גיא גודס כמאמן מכבי ראשון לציון.
היום?
היום, היום,
היום?
רשמית, היום רשמית הסתיימה הדרך.
זה סיפור של השבוע, אולי אפילו של החודש.
הסיפור, אוקיי.
וזה סיפור שאני לא יודע, אני לא נתקל בו
נזכיר
שנים.
נזכיר למאזינים רק בקיץ האחרון חתם גיא על חוזה חדש לשנתיים.
נכון.
התוצאות לא היו מליבות, היו הרבה דיבורים לכאן ולכאן, ובסופו של דבר הוחלט אחרי התבוסה אתמול להרצליה.
אתה מתחיל את הסיפור השבוע, מהאמצע.
מהסוף, לא?
מי שיתחיל אותו מההתחלה, אוקיי. אולי זה...
בוא נגיד שלום וערב טוב ליושב ראש מכבי ראשון לציון בחדורסל, יצחק פרי, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
שלומך ביום זה?
בינוני ומטה.
מדוע?
תשמעו, יום לא פשוט לעבור, אני אומר עוד פעם, אנחנו באמת אחרי חודש של הרבה תקשורת והרבה בעיות בתוך הקבוצה, שלוו בהסדים כבדים. והיום בהסכמה ובהבנה עם גיא נפרדנו אחרי 3.5 שנים.
מה השתנה היום לעומת לפני השבוע וחצי שהוצאתם הודעה שממשיכים כרגיל ואתם תומכים? מה קרה בעשרה ימים הללו?
מה שקרה, אני חושב שגיא החליט שהוא רוצה גם לסיים את דרכו. ברגע שזה היה מקובל על שני הצדדים, אז הדרך להסכם כזה או אחר... הייתה קצרה.
שמע, אני יכול להגיד לך כמתבונן מהצד. Yeah. אתמול, ואני דווקא אתחיל את הסיפור מהסוף, עברתי כמה, אתה יודע, כמה משחקים בקריירה, גם בתור שחקן, גם בתור מאמן, וגם אתמול ראו את הפאול טכני השני, את שניהם, שמקבל גיא גודס, ואנשים ניסו להבין מה הם רואים. והתחושה הייתה שפשוט, חבר'ה, עזבו אותי באימא שלכם, אני לא יכול יותר, תן לי כבר את הפאול טכני השני, אני אלך הביתה, נגמור עם הדבר הזה, זה לא טוב לי, זה לא טוב לקבוצה, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב לאף אחד, ככה זה נראה אתמול, מה אתה ראית? והכי מעניין, שפרי, שיושב על כל המאמנים והשופטים והמזכירות וכל דבר רואה כל דבר קטן, עבר לך ליד העיניים כאילו לא ראית אותו את האיש הזה בחיים.
אז מה עבר עליך אתמול?
תראו, אני חושב שהיה ערב קשה מאוד. אנחנו נמצאים באיזשהו משבר כבר מתחילת העונה, ולפני שבוע במשחק באילת היה אור וניצחנו שם משחק, משחק צמוד, ניצחנו אותו, וקיווינו גם בשיחות עם גיא, שבאיזשהו מקום הניצחון באילת יוביל להמשך דרך. והקבוצה אתמול פתחה באמת את המשחק מעולה, הובלנו אחרי 5 דקות, אם אני לא טועה, 17-4, והובלנו 21-6, ופתאום התהפך לו הגלגל, שינויים טקטיים בשני הצדדים, ובאו גם החלטות שיפוט שאני בצורה מאוד שקטה ומעודנת אחרי המשחק ביקשתי מהשופטים שיראו את המשחק ויקבעו בעצמם, לא שזה השפיע על התוצאה הסופית, אבל באיזשהו מקום אני חושב שזה הדליק מאוד את גיא, הדברים הקטנים שהיו על המגרש.
מה זה הייתה בדיוק ההחלטה הזאת שאני לא הבנתי? מה זה הייתה ההחלטה שהוא עמד והתעקש? על מה הוא התעקש?
הוא התעקש, אני חושב, על פאול טכני שני, אבל אני חושב שהשאלות האלה צריכות להישאל לגיא, לא אליי. גיא קיבל 2 פאולים טכניים וירד מהמגרש לחדר המאמנים. אני לא יכול לענות בשם גיא, אני גם לא רוצה לענות בשם גיא בדברים האלה, אבל אנחנו נשארנו עם אלון, ומה שקרה מאותו רגע על המגרש, אנחנו מובלנו 15 הפרש בדקה החמישית, אז בדקה ה-30 היינו, אני חושב, ב-40 הפרש, 82-42. מהפך של קרוב ל-60 נקודות, שאני בכל ה-50 שנה כמעט שאני בכדורסל לא זכיתי לראות דבר כזה של מהפך במשחק אחד של 60 נקודות. ומכאן הדרך הייתה לשיחה כנה ופשוטה וברורה עם גיא היום בבוקר, שגם גיא וגם המועדון הבינו שהדרך המשותפת הסתיימה, ומכאן יצאנו לדרך חדשה.
יש אבל תחושה, פרי, אצלך, ככה לפחות על פי כל הדיווחים, וגם פעמים קודמות שדיברנו, שהיה איזשהו רצון שזה יסתיים גם לפני. אז חיכיתם בעצם, מה מנע ממך להיפרד מגיא גודס לפני? ולא להגיע למצבים כמו אתמול.
א', אני אומר עוד פעם, אנחנו הגענו היום להסדר שכלל נקודות כספיות שלא היו לפני זה, ואני לא אכנס לנושא הזה, אבל היום ההסדר שמקובל על שני הצדדים היה מקובל גם עלינו. מה שלא היה לפני חודש, כן? ואני אמון על הניהול של המועדון, גם בהיבטים הכספיים, כך שההחלטות שאני מקבל הן נוגעות גם בהיבטים.
זאת אומרת, מה שמנע עד היום את סיום דרכו של גיא גודס בקבוצה, זה אך ורק עניינים כלכליים, כי אתם מבחינה מקצועית רציתם לפני חודש.
איזושהי פשרה כספית. אבל אני חייב להגיד דברים, כי אני לפעמים לא מתבטא בצורה הנכונה, ואני רוצה לחדד אותם. גיא עובד במועדון מעל 3 שנים, ועשה עבודה מעולה. קרו בהיסטוריה ויקרו בעתיד, לא רק בכדורסל, גם בכדורגל, ראו את מוריניו, אחד המאמנים הגדולים, מה קרה לו במנצ'סטר יונייטד, שלפעמים מאמן לא מתחבר עם השחקנים שהוא עצמו בחר, והתוצאה היא כזו שמחייבת פירוד. ואני אמרתי את זה לגיא בצורה פתוחה, היו לי מקרים בהיסטוריה, אני סך הכל 30 וכמה שנה בליגת העל, ותוסיפו עוד 14 שנה בליגות הנמוכות, שמאמנים לא התאימו, למרות שהם היו שנה לפני זה מעולים, ושנה אחרי זה גם בקבוצה אחרת הם היו מעולים, אבל לקדר של השחקנים שהיה על המגרש לא התחבר, ואני אמרתי בצורה פשוטה, זה לא פוגם בכל ההישגים של גיא, לפני שהגיע למכבי ראשון, ובמכבי ראשון עשה הישגים מדהימים, 2 גמרים של פלייאוף ושני גמרים גביע, אבל השנה לא הכדורסל ולא התוצאות גרמו, אני אומר עוד פעם, גרמו להפך, שאנחנו חשבנו שצריכים להביא מחליף. עכשיו, אני אגיד חד משמעית, אתמול לפני המשחק אפילו לא חשבנו שאנחנו נהיה היום במצב הזה, אפילו לא, אין לי, תשאלו אותי מי מאמן או יאמן, אנחנו התחלנו רק לבדוק את מה קורה בענף היום, בכלל לא חשבנו שגיא יעזוב אתמול, אבל קרה מה שקרה, חריג אני חושב גם בכדורסל הישראלי, ונפרדנו, קשה להגיד את המילה בידידות, אבל לי אין שום כעס, אני מקווה שגם בצד השני אין כעס בנושא הזה, להבנה שלפעמים בספורט, מועדון ומאמן נפרדים, וזה מה שקרה פה.
תשמע, יש הבדל בין תחקיר לבין חקירה. בישראל עושים בדרך כלל חקירה. למה? כי המטרה זה למצוא אשמים. האמת שאתה מוצא אשם, שום בעיה לא נפתרת. מה שחשוב זה לעשות תחקיר, להבין את העובדות. אתה מבין, מעבר, תנסה לנטרל את האלמנט הזה שנקרא גיא גודס או המאמן. האם יש משהו שאתם טעיתם בו, שאתם יכולים עכשיו לתקן אותו?
שהכוונה אתם למי, למועדון?
אתה, מועדון.
אני מדבר שחקנים, צורת משחק, מה שכן אפשר.
המסקנה הראשונה, ואני מאוד מקווה שמכבי ראשון תצליח לעשות את המאמץ ולהישאר בליגת העל בשנה הקרובה, אבל המסקנה הראשונה, כבר לא היום, זה כבר לפני חודש, שאני באתי ואמרתי את זה חד משמעית, שבשנה הבאה יהיה מנהל מקצועי למכבי ראשון לציון. מנהל מקצועי שיעמוד מול המאמנים, ישאל את השאלות הקשות, וגם יביא את הרוח של מה שהמועדון שואף בתוך השחקנים, יביא כלפי המאמנים. וידעו שיש מנהל מקצועי, שזה תפקיד לו, שהוא לא אובר מאמן, אבל כשפרי שואל שאלות, למרות שאני חושב שפרי מבין קצת כדורסל אחרי 50 שנה בענף, אבל כשפרי שואל שאלות, זה נשמע כמו התערבות של יושב ראש, בעניינים המקצועיים.
אז אולי תהיה אתה המנהל המקצועי ומישהו אחר שיהיה המנהל.
יש לי מספיק שערות לבנות על
הראש. אבל יצחק, יכול להיות שהבנת אחרי באמת המון שנים שרגע זה הזמן לקחת צעד אחורה, כי עולם הכדורסל השתנה, כי זה אולי נראה פחות טוב שיושב ראש מתערב, כי נכון צריך בקבוצה כמו מכבי ראשון לציון מנהל מקצועי?
כן, אבל לא, אתה מדבר לגבי המנהל
המקצועי. אני אומר לגביך אישית, אם אתה אומר זה נכון לקחת צעד אחורה, במובן המקצועי, לא חלילה מהכדורסל, אלא במובן המקצועי.
במכבי ראשון לציון, אם אתם תזכרו את המאמנים שעבדו במכבי ראשון, עבדו כל המאמנים המובילים בכדורסל הישראלי, כי אני אוהב לידי אנשים חזקים ומאמנים ותיקים ועוצמתיים, כן? אני לא מחפש מאמנים חלשים. עכשיו, מאמן שהוא ותיק עם ניסיון והכל, לא תמיד, או בוא נאמר לרוב לא מוכן לשמוע הערות מיושב ראש. אולי בצדק, אני לא נכנס כרגע לוויכוח, בטח לא על גלי היתר. לא מוכן. עכשיו, אני חושב שאני קצת מבין כדורסל, ומסוגל מפעם לפעם גם להביא איזושהי הברקה כזו או אחרת, אוקיי? אבל אם בעתיד, אני אומר עוד פעם, בהנחה שמכבי ראשון בתקווה ובהנחה שמכבי ראשון תישאר בליגת העל, הדבר הראשון ששנה הבאה עוד לפני מאמן, אנחנו נביא איזה מנהל מקצועי, שהוא יהיה חלק מהצוות שגם בוחר את המאמן, והמאמן ידע שאם הוא בא למכבי ראשון לציון, יש מנהל מקצועי שהסמכות שלו לבוא לשאול שאלות קשות ולהעיר הערות.
אז בוא נדבר על
המסקנה הראשונה מתוך כל המשבר וכל המהלכים שהיו בחודשיים האחרונים.
בוא נדבר על המאמן הבא, אנחנו שומעים פרסומים היום על אופציה כדרור כהן, מה אתה יכול לחדש לנו, מי מבחינתכם, מי הייתם רוצים לראות על הקווים?
אני הגדרתי גם לחברי הנהלה שדיברתי איתם, המצב שלנו מאוד מאוד עדין, גם בהיבט הפסיכולוגי של הקבוצה, לצאת מרצף של הפסדים, זה מאוד 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 לא פשוט. גם בהפסד הטקטי שאנחנו החלפנו בחודש האחרון, שני שחקנים הגיעו חדשים בקושי שבועיים, נמצאים פה, גם ווטסון וגם סימפסון, וגם ההתאמות של המשחק, ההתאמות הטקטיות, אני בטוח שעוד לא נעשו כולם, והמאמן שיבוא יצטרך גם לעשות התאמות טקטיות. אנחנו מחפשים באופן מאוד מאוד מסיבי וקשה בכל העולם עוד זר גבוה, כי ברור שסימפסון לבד מתחת לחישוקים לא מסוגל לעשות את העבודה, ואנחנו נופלים בהיבטי ריבאונד בצורה מאוד מאוד קשה. מכבי ראשון תעשה כל צעד שמחויב על מנת להשאיר אותה בליגה, ואני מחדד ואומר כל צעד שמחויב על מנת להשאיר את הקבוצה בליגה.
אתה רוצה עכשיו מאמן חזק ומנוסה, או שאתה רוצה מאמן שיקשיב ליצחק פרי להמשך העונה?
לא, לא, חבר'ה, תצאו כבר מהנושא של מאמן שמקשיב ליצחק.
לא, אבל מישהו צעיר, זאת אומרת, אני שואל ברצינות לאן אתם הולכים.
תנו לי קרדיט, באמת, תנו לי קרדיט.
זה לא דבר, אולי יש כאלה שמפרשים את זה קרה, אבל אני שואל באמת, איזה מאמן אתה רוצה לראות?
רגע,
שיציל אתכם מהירידה.
אני רוצה להזכיר לך, תגיד, איציק, את מי החליף משה ברנר?
את מי החליף משה ברנר?
כן, ברנר אימן אצלכם איזה חצי עונה או יותר, נכון?
לא, לא, לא. שמוליק,
סליחה, שמוליק ברנר.
שמוליק, אני חושב...
את אריק שיבק, נימה לי.
את אריק שיבק, כן.
אז תראה, זה גם בחור צעיר, גם איתו זה לא עבד. בסופו של דבר, תראה, עם כל הכבוד, אני מחזיק מאוד ממאמנים. הבעיה הכי גדולה היום של ראשון לציון זה נועם דוברת.
תראו, נועם דוברת נמצא באיזשהו סבב של משבר אישי שאנחנו כולנו מקווים שהוא יצא ממנו. נועם דוברת של השנה היה נועם שהתרגלנו בשלוש שנים האחרונות. אני חושב שמצב הקבוצה היה באיזשהו שלב יותר טוב, כן? לא שאני חלילה מאשים את נועם בדברים האלה, אבל נועם מאז הפציעה הקשה מאוד שהייתה לו ביד, חלה ירידה ביכולת שלו, ואני מאמין בילד, הילד הוא בן 19 כבר, ואני בטוח שהוא ימצא את מקומו בכדורסל הישראלי, ואנחנו מקווים גם בכדורסל האירופאי, ואולי ב-NBA, כמו שהיה מדובר לפני שנה, משהו יותר מהר.
אני חייב לשאול משהו עוד שאלה אחת לגבי עניין גיא גודס. האם מהרגע שהוא מונה למאמן נבחרת ישראל, הרגשת משהו שונה אצלו?
או אני אגיד בעניין הזה, הייתה הזדמנות, אם באמת כבר הרגשת אז שזה לא זה, אז באמת להיפרד כידידי.
נשים אולטימטום, זה או זה מה שנקרא.
בוא, אני אגיד ככה, ואני חוזר על זה. גיא מאמן טוב, וכששאלו אותי אנשים חברים באיגוד הכדורסל לגבי גיא, אני המלצתי שיקבל את הנבחרת. חד משמעית. אני חושב, ואמרתי זה אחר כך גם כן ברעיונות, שאני חושב שגיא הבן אדם גם מבחינה אישית, וגם מבחינה של כדורסל, מתאים לאימונה נבחרת. שאלו אותי אחר כך, או היום בצהריים, בתוכנית רעיונות אחרת, לגבי האם זה טוב שמאמן נבחרת הוא גם מאמן קבוצה, או האם זה לא פוגע, ואני אחדד גם פה ואני אומר ככה, מאמן נבחרת, כאשר הוא נמצא בקבוצת צמרת, או בקבוצה שאין לה התמודדות קשה כמו שאנחנו היינו, זה לא פוגע. העזיבה של השבועיים מהקבוצה עם הנבחרת לא מתאימה לקבוצות מהסוג שלנו שנמצאות בבעיות.
זאת אומרת, זה פגע.
אבל גיא הוכיח, הוא בא לנבחרת, ניצח שני משחקים, ואני מאחל לו באמת מעומק לב את כל ההצלחה בכל מקום, גם בנבחרת, ואני בטוח שגיא במהרה יהיה מאמן בקבוצה אחרת, אני מאחל לו את כל ההצלחה מעומק לב.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה על סיום הסאגה הזו, כי באמת עברת איזשהו חודש וחצי של המון המון שערות, של גם עניינים פליטות פה שאולי היית צריך לומר והוא לא לומר. האם הרגשת שנגיד איזה כך, גם בדעת הקהל וגם אצלנו, מה שנקרא שדרים, פרשנים אצל כולם, הכיוון הולך אוטומטית אל עבר המאמן, זאת אומרת, אין מישהו כמו גיא גודס, ותמיד יש אנטי...
לא המציאו את זה בישראל.
אני שואל, איך הוא הרגיש בחודש וחצי, נכון, אם יש אנטי אוטומטי?
אגב, זה לא נכון, כי אנחנו כבר החלפנו 4 זרים, קחו בחשבון. זאת אומרת, זה לא שבאים ואומרים, מפסידים המאמן, קודם כל 4 הזרים הראשונים שהיו בקבוצה, הוחלפו, היום משחקים 4 זרים, לא, 3, אבל אנחנו מחפשים עוד זר גבוה, זאת אומרת...
אבל אני רוצה לשאול על התחושה שלך, האם הרגשת שאוטומטית הולכים נגדך, באמת בכל הסערה של החודש האחרון ומעלה?
שהתקשורת,
דעת הקהל, שלא מבינים אותך, שלא יורדים לסוף דעתך, שאוטומטית הולכים עם המאמן, הוא הנפגע, הוא הפגוע, הדגש, לא נכון.
הדגש על אוטומטי, כי אם הולכים, כן. אם הולכים נגדו, יכול להיות שחלק מזה גם... כן.
אני משמש בתפקיד שלי כיושב ראש של המועדון משנת 76, שכולנו, כולכם, היינו צעירים, חלק עוד לא נולדו, מ-76. ואני מתעמת עם התקשורת, מתעמת, כי התקשורת לא תמיד רואים את כל התמונה. אני, כשאני יושב ומחליט על או ההנהלה יושבת מחליטה על החלפת מאמן, התפקיד שלי לוודא שגם מבחינה כלכלית אנחנו נוכל לעמוד, יש לך בקרה תקציבית, יש לך אישורים ל- 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 לסכומים שאתה יכול לקחת אחריות או לא יכול לקחת אחריות, ואני רגיל שהכי קל לבוא ולהגיד פרי פיטר. אני אומר עוד פעם, והיום בצהריים אחד הכתבים, מבלי להיכנס לשמות, התנפל עליי, כולם, אתה מפטר ומפטר, אם תלכו אחורה 3 שנים ותראו את כל הקבוצות שפיטרו מאמנים, חלק פיטרו 4 בעונה אחת, עוד קבוצה פיטרה 3 בעונה אחת, וראשון לציון עבד מאמן 4 שנים, והמצב היום שאנחנו מקום אחרון בליגה, 2 נקודות מהקבוצה שמעלינו, כאשר כמעט כולם בטוחים שמכבי ראשון לציון היא הקבוצה שיורדת ליגה, להפיל את האשמה עליי, קצת קשה לי, אבל אני חזק ואני מוכן לעמוד בכל אתגר, גם תקשורתי וגם ספורטיבי שיעמידו לפניי.
יצחק פרי, יושב ראש מכבי ראשון לציון בכדורסל, תודה רבה לך על השיחה הזו ועל הזמן שהקדשת לנו, ושיהיה בהצלחה בהמשך.
תודה לכם.
בהצלחה. תשמע, שרון, אומרים שטוב שם טוב משמן טוב. אחרי כל הבלגן, וזו עונה באמת אחת הקשות שראשון עברו, אם תעמיד פה עכשיו 10 מאמנים, פנויים, ותציע להם את מכבי ראשון, אני מעריך שלפחות 8 יקפצו על המדינה.
כי בגלל מה שהם
עדיין,
נבנה שם.
כי עדיין ראשון לציון זה קבוצה שמילה זה מילה, וכסף זה בזמן.
ויש הבנה.
ופרי זה חלק מהעסקה. הוא יושב לידך, הוא לפעמים מטריד אותך, הוא לפעמים מפריע לך, אבל הוא בן אדם שמבין כדורסל, וכשהוא מדבר הוא חושב, הוא מאמין לפחות שהוא יודע על מה הוא מדבר, זה לא סתם קשקושים שמישהו שהגיע נחת עלינו.
זה כאילו תיארת אותך לידי עכשיו. אחד שמבין כדורסל,
שמפריע
לך לפעמים.
אני צריך זמן להבין מה אמרת עכשיו.
טוב, בוא נחזור לדבר על כדורגל, ודיברנו מקודם על הפועל תל אביב לקראת המשחק של מול אשדוד, קצת מקצועי דיברנו מקודם, ואנחנו רוצים קצת לשמוע יותר חדשות. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
דבר על התל אביביות, למרות שאתה עוד מכבי ראשון כדורסל, לא צנצי?
אני אחת הקבוצות הראשונות שסיקרתי, זה המכבי ראשון
כדורסל. עוד אימפרי בזמנו.
יש לו נס ציונה בבית.
עם קווין מגיב ומוטי דניאל.
וואו, טוב, אז
יש לו נס ציונה בבית.
יש
נס ציונה, זה באמת הגאווה הגדולה.
האמת שבאמת עושים שם דבר יפה בעשור האחרון. בוא נדבר על הפועל תל אביב, אנחנו מבינים שקובי רפואה לא יעמוד הערב על הקווים.
נכון.
וכי למה?
קובי רפואה לא יעמוד על הקווים, היה ניסיון עד לרגע האחרון. תראו, יש את הסיפור הזה של רשת הביטחון, שזה משהו שאמר מליניאק שפרי מטריד, אז גם רשת הביטחון לפעמים יכולה להטריד, והסיפור שבסופו של דבר יש לך איזשהו תקציב מאוד ברור, שאם אתה חורג ממנו, אתה לא מקבל את רשת הביטחון. עכשיו, מאחר ועדיין לא נסגר כל הסיפור שני, קלינגר, עדיין מה שנקרא, הוא לא עשה עדיין תופס טיולים, אז הפועל תל אביב לא יכולה עכשיו להעמיס עוד שכר מלא של מאמן עד למשחק הקרוב, ולכן קובי רפואה לא יוכל לעמוד, אלא סלים תואמה. אני לא בטוח שזה לא בשורה טובה להפועל תל אביב, כי תחת סלים תואמה היא עשתה היופי של הצלחות בשישה משחקים שהוא עמד על הקווים עד שקלינגר ירד מהמרפסת.
להבדיל ממך, אני בטוח שזה חדשות טובות. אי אפשר, הרי מה קורה? הרי אם הפועל תל אביב יומיים אחרי שהוא הגיע מנצחת, הרי אף אחד לא מעלה על דעתו שהוא עשה קסם. ואם הפועל תל אביב מפסידה, אז הנה שום שינוי לא רואים. וסלים תואמה עשה תוצאות יותר טובות מקלינגר ממילא. אז האלטרנטיבה היא סבירה, וזה הכל.
חד משמעית, אבל עדיין קובי רפואה בסופו של דבר קובע את ההרכב, וכל מה שקשור בכך, ואולי מרכב זה התקפי במונחים של הפועל תל אביב, עם שני חלוצים, ורק עם שני בלמים. ואני חושב שבאמת זה משחק סופר משמעותי מבחינת הפועל תל אביב, זה בעצם שתי המודחות הגביע מול קבוצות ליגה לאומית, אשדוד מול מלפחם, והפועל תל אביב שהפסידה כמובן לבני יהודה. בוא נגיד שיש לגרפואה או סלים תואמה, 3 משחקים עכשיו מול קבוצות מהליגה שלה, זאת אומרת גם,
כן.
גם אשדוד, גם קירת שמונה, ואחרי זה מכבי פתח תקווה, סביר לגמרי.
שמענו אתמול במסיבת העיתונאים את קובי רפואה מדבר, זה הכותרות שהיו על כדורגל התקפי וניסיון ללכת קדימה, אבל מה שנקרא בוא נדבר תכלס, מה רוצים ממנו העונה? כדורגל התקפי זה אנחנו יכולים לקוות ולחלום, אבל אנחנו יודעים בדרך כלל מה קורה בטח במפול תל אביב, לפחות של השנים האחרונות, אז לאן רוצים שקובי רפואה ייקח את הקבוצה העונה?
תראה, אני אגיד לך ככה, עומר בוקסנבום הוא המנהל מקצועי, זה שבסופו של דבר בין היתר מינה את קובי רפואה. מבחינתו, היה בא לי יעבור, שקובי רפואה מקבל שנה וחצי גרנטי. זאת אומרת, אני רוצה לראות את האיש, לטעות על קנקנו, לראות מה קורה בחצי שנה הקרובה. מצד שני, קובי רפואה זה כבר קדנציה שלישית שלו בהפועל תל אביב, זה לא איזה מאמן חדש שמגיע, ולכן הוא אומר, אני רוצה פלייאוף עליון. אם יש לי פלייאוף עליון, אני ממשיך לעונה נוספת. ולכן, זו מטרת המינימום מבחינת קובי רפואה והפועל תל אביב, לעשות את הפלייאוף העליון. בוא, תראה, יכול להיות שבוקסה במחזור לסיום, אם הפועל תהיה מקום 6 או 7, אני רוצה שהוא יסיים מקום 7, זה אי אפשר לדעת, כי אז הוא לא ממשיך איתו. אבל אני חושב שבסופו של דבר, גם בוקסה וגם קובי רפואה, מבחינתם כרגע, פלייאוף העליון זו מטרה, אחרת רפואה פשוט לא ממשיך בעונה הבאה. אגב, זה גם יגרום לרפואה כן לשחק את ההתקפים וכן לעשות את השיח משחקים, כי הוא באמת שיש לו פרק זון של 5 חודשים בערך, שבהם הוא צריך לבוא ו... לנצח משחקים ולסיים בין השישי הראשונה.
אתה יודע, צריך להבין שמנהל מקצועי, אי אפשר לשפוט אותו על תוצאות, בתוצאה כמו מאמן, אלא באמת לאורך זמן, אתה יודע, חלונות, מי הוא מביא, מי לא.
אולי כדאי שפרי ייקח את בוקסם.
אולי שפרי ייקח את הפועל. אבל השאלה לגבי בוקסם...
אגב, פרי גם היו לו הצעות גדולות, שלא
נזכי,
שלא
נזכי. מה זה?
דיברנו על זה.
מה, בעונה של האליפות, לדעתי, הם היו ממש לפני האחרון באמצע.
פיתרו את שרון דרוקר והביאו צ'יבק ולקחו אליפות. אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו על הפועל. העניין הזה של בוקסנבוים, זאת אומרת, המנהל מקצועי בהפועל תל אביב, אנחנו יודעים שבדרך כלל, בכדורגל שלנו, ניסיון אחר ניסיון להעתיק את המודל של ג'ורדי קרויף בזמנו במכבי תל אביב, ולא כל כך מצליח. יש איזושהי סיבה לחשוב שאולי בהפועל תל אביב זה כן יצליח עם מישהו כמו בוקסנבוים?
כן, אני אגיד לך למה. קודם כל, כמובן שהפרופורציות שונות, תקציבים של מכבי תל אביב, יכולות, כל מה שקשור ג'ורדי והקשרים שלו באירופה, שזה דברים שאנחנו רואים שהשפיעו על מכבי תל אביב, ואנחנו רואים לעומת זאת את ברק יצחקי שלא לא בכיוון הזה בכלל. אבל אני חושב שבוקסה, בניגוד, אגב, אנחנו רואים בכלל שרון ומלינק, יש איזשהו טרנד, זאת אומרת גם אלברמן וגם אליאני ורדה וגם ברק יצחקי, ועכשיו בוקסה, זאת אומרת של שחקנים או חבר'ה צעירים, שהפכו להיות מנהלים מקצועיים.
שדרך אגב, למדו המון המון והלכו לקורסים רציניים וגם בחול, ולקחו את זה מאוד ברצינות. זאת אומרת, לא רק שם, סליחה, לא שלך אני מזלזל, אבל כשבניון היה מנהל מקצועי בביתר, אז זה לא עם איזשהו ניסיון מיוחד בתחום ניהול מקצועי.
נו, וזה...
זה באמת הקו, זה לא חתולי רחוב, זה לא אינסטינקטים, זה ממש אנשים שבאו, למדו ורצו את התפקיד הזה, אבל שאלת לגבי ג'ורדי, אז אותו, ברור ש...
רגע, איזה ציון אתה נותן להם?
למי?
לאלברמן וכל הלאקה.
אלברמן מצליח מאוד, אלברמן מצליח מאוד מכבי חיפה.
אלברמן גם הולך להרבה שתלמודות, אנחנו אפילו לא יודעים, או לתוך עלינו המאזינים שלנו לא יודעים, אבל אלברמן זה בן אדם של כל כמה חודשים שיוצא להשתלמודות.
אלברמן יושב באירופה בקורסים עם קקה ועם ז'וניניו ועם כל מיני שחקנים גדולים מאירופה, באמת בשביל ללמוד, הוא לוקח את זה ברצינות, וגם בוקסנבוים שם, גם דן רומן אנחנו יודעים.
לגבי בוקסה, שאלת שרון לגבי הבידול שלו, אוקיי? לבוקסה יש היום את הסמכויות הנרחבות יותר מבין לכל השמות שדיברנו עליהם. הוא הכניס לחוזה שלו שהוא בוחר באופן בלעדי את המאמן, את הצוות המקצועי, את המנהל המקצועי שמחלק את הנוער, את השחקנים ואת הזרים. זאת אומרת, זה מה שכתוב בחוזה שלו. כך למשל סתם את ברק יצחקי, שהוא מוגדר כמנהל מחלקת הכדורגל, לא מכיר דבר כזה, אתה איש העולם הגדול מכיר אולי יותר ממני, זאת אומרת, הגדרה כזו לפחות, אני לא מכיר, אבל אתה רואה שגולדר אמר שהוא היא אחראי על הסקאוטי, בוא נגיד, בחירת המאמן לא הייתה בלעדית, בלשון המתה של ברק יצחקי. לעומת זאת, בוקסה אמור לקבל את הדבר הזה, זאת אומרת, זו הייתה סמכות בלתי מתפשרת מבחינת.
אז בוא נדבר נדב על...
על זה אמר מישהו, בשביל שיהיה טוב צריך להיות רע.
ורע, ברוך השם, בפועל תל אביב רע כבר הרבה זמן לצערם.
גם במכבי.
גם במכבי, אז בוא נדבר באמת על מכבי תל אביב, ועם כל הכבוד למרמורק, ויש הרבה מאוד כבוד למרמורק, אבל מחר המבחן הראשון של המאמן החדש, מה התחושות בקירת שלום, ומי בריא, מי חולה, מי נמצא?
קודם כל, כולם בריאים, זאת אומרת, היו כמה חבר'ה שהיו חולים.
קצת בן חיים גם חזר.
כן, למעט דן ביטון, היחידי שעדיין לא חזר. זאת אומרת, על פניו כולם קשירים למשחק, וזה בעצם, אתה יודע, עוד פעם, כל הכבוד למרמורק, ולשנינו יש סופר סימפתיה לקבוצה הזו, לך קצת יותר, אבל גם לי. אני חושב שמחר זה משחק מאוד משמעותי, מבחינת מכבי תל אביב, משחק נגד בני סכנין, בבלומפילד, בבית. משחק, אני חושב שסכנין קבוצה, אגב, ניצחה, כמובן שניצחה את מכבי בסיבוב הראשון בדוחה, קבוצה שנמצאת בגרף עלייה, וזה יהיה באמת מבחן הראשון של קרסטייץ', לראות אותו, איך הוא, אז הוא, באמת, אני אומר, בוא נתעלים בכל הסיפור הזה של השפה, וכשהיה שפה, זה נחמד, כאילו, כאנקדוטה, אותה, אתה מדברים שחקנים.
כל בסדר, גם ביאלסה, ביאלסה מנג'ר בליד, ואף אחד לא מבין אותו, והוא עושה את זה די בהצלחה רוב הזמן.
נכון, אז אני חושב שמייחסים לזה יותר מדי פוקוס, נותנים לזה הסיפור הזה, סופו של דבר, אין עדיין איזשהו משהו שיכול להגיד לך, שמע, קורה משהו חדש במכבי תל אביב, או משהו כזה, אבל אני חושב, עוד פעם, מחר, זה המבחן הגדול ביותר של בלאדר קאסטייץ', לבוא ולעשות את ההבדל בקבוצה טובה, וכל הכבוד, זה לא פול מרמור מליגה א'.
תשמע, בכדורסל זה לא יכול ללכת, אני לא עושה השוואות, אבל בכדורסל יש כל כך הרבה אינטראקציה, גם בזמן המשחק עם השחקנים, שאם אתה לא יודע אנגלית, אתה לא יכול להצליח. אני אומר לך, זה תנאי להצליח בכל העולם.
בליגה ספרדית, עכשיו בשנים האחרות זה משתנה, אבל בליגה ספרדית, כל המאמנים שמדברים ספרדית והזרים לא מבינים אותם.
אין בעיה, אבל שפה.
שפה.
שפה שכולם מבינים.
נדב, אני אשיג איתך באנגלית. Goodbye, thank you very much.
Goodbye, thank you.
טוב, אנחנו עם הווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אורבי דיזיין, אני צריך
להגיד. יאללה, put the ball in the sun.
יאללה, put the ball in the money.
Give me.
Show me the money. אוקיי, חברים, אז אנחנו כמובן נמשיך מאיפה שהפסקתם עם צאנצי, נדבר על המשחק בין מועדון ספורט אשדוד להפועל תל אביב, הפועל תל אביב ללא ניר קלינגר, וגם ללא קובי רפואה, כמו שאמרתם. בואו נראה, אולי סלים תואמה, יפגיז. משחק ביתי של אשדוד, אשדוד מארחת במקום השמיני עם 17 נקודות, הפועל תל אביב במקום שביעי גם כן 17 נקודות, קרב מרכז טבלה טיפוסי, גם אשדוד לא ממש מגיע במצב רוח מרומם לאחר הדחה מהגביע. בואו ניתן את היחסים, ניצחון ביתי של אשדוד 2.45, תיקו 2.55 וניצחון חוץ של הפועל תל אביב 2.65. אין יותר צמוד מזה.
נו, אז
אריה, כסף על התיקו.
איקס מתבקש.
בכניסה פה על הדלת רשום איקס.
איקס מקילומטרים.
על הכניסה, כשדני אבדיה עושה ככה את התנועה שלו, אתה ראית עם האיקס? הוא מדבר על זה על אשדוד נגד הפועל תל אביב.
אתה אומר.
טוב, אז אם שניכם הולכים על איקס, אני הולך על ניצחון ביתי של אשדוד.
אתה לא אומר, לא מאמן משנה מאמן משנה...
זה נראה לי, אני לא כל כך מאמין בהגדה הזאת.
שר זה לא בשביל הכסף, זה הספורט.
נכון, בשביל האיפך מסתבר.
בדיוק.
יפה. עוד משחק נוסף, מכבי חיפה מול הפועל חדרה, פה העסק הרבה יותר ברור ומובהק. מכבי חיפה מקום שני 29 נקודות, הפועל חדרה עד עכשיו הפתעה, מקום שישי 18 נקודות. אבל לפי הווינר חיפה פייבוריטית ובענק, מכבי חיפה ניצחון ביתי שלה 1.15, תיקו 5.30, וניצחון חוץ של הפועל חדרה 8.50. אריה, היכן אתה במשחק הזה?
בוא אני אקח את הקופה.
וואו.
בוא.
נו.
מה זה? חדרה.
חדרה אפילו לא איקס?
לא, תקשיב. או שאתה, אין, אי אפשר לאכול חצי סטייק.
אפשר,
לך
אגב.
לך
את החצי השני לשרות.
אני, לא, אחד וחצי אפשר
לאכול. אתה מבין, אתה גם לא שבע וגם נשאר עם חצי איתם.
בקיצור, אתה הולך לחדרה.
בוודאי.
עכשיו ברצינות?
כן.
עדיין. אוקיי, אהבתי.
אני, לא, אני אלך על מכבי חיפה. זה עוד לא נראה כרגע שהמומנטום נעצר.
לא, אני מסכים איתך.
דין דוד בחושר, חבל על הזמן.
לא רק דין דוד. יש להם עוד לא מעט תותחים בקנה.
מה אתה רוצה? אתה רוצה לקחת פי שמונה כשיהיה מכבי חיפה הפועל בר שבע?
אני רוצה את האמת, אני רוצה את הצדק.
שיהיה מכבי חיפה הפועל בר שבע לא יהיה פי שמונה.
זה בדיוק מה שאני אומר.
בסדר גמור. אני אבל למרות באמת היציאה המדהימה שלך אריה, אני הולך פה עם שרון. חברים, נעבור אל הליגה האיטלקית. יובנטוס מול קליארי. יובנטוס מקום שביעי, 31 נקודות. קליארי מקום 19 נקודות, ניצחון ביתי של יובה 1.10, תיקו 5.90, ושימו לב ליחס הבא, מה שנקרא קליארי במדי הפועל חדרה, ניצחון חוץ שלה 10.30. אריה, גם כאן אתה הולך עם קליארי?
לא, אני לא מתעקש להיות האידיוט של השכונה, אבל מספיק זה, תן לי.
האמת שיובנטוס אבל נראים רע, אבל זה גומר 1-0-2-0.
אני הולך פה על תיקו, יובנטוס נראים רע, נראה לי מאוד אפשרי.
כמה זה?
תיקו 5.90.
אסתפק בתיקו.
כן, לגמרי.
אסתפק.
ונסיים. אני אסגל לך סוד, אתה אסתפק בכלום.
נסיים עם הליגה הספרדית, מסביליה מערכת את ברצלונה, שימו לב, סביליה מקום שני, 37 נקודות, ברצלונה מקום שמיני 27 נקודות.
זה משהו.
עד לאן התארגרה ברצלונה?
אבל איזה יחס נותנים, מעניין אותי לשמוע.
יפה. ניצחון ביתי של סביליה 1.95.
1.95 ליריבה של ברצלונה, לא יאומן.
תיקו 3.20 וניצחון חוץ של ברצלונה 2.85.
10.50.
כך נפלו גיבורים.
אתה רואה, אין פה פי שמונה, אין פה.
פעם היה ניצחון של ברצלונה 1.05.
ברור.
1.05. אני הולך על תיקו.
אני הולך על ניצחון של סביליה.
גם אני.
אוקיי. טוב, אז אנחנו מסיימים כאן.
אני וסביליה...
תבדוק בחר את אריה. אם הוא פגע באחד, אני שולח לו מתנה הביתה.
שתי ערים בליבי, גבעתיים וסביליה.
סביר להניח שלא. אבל אנחנו עכשיו נצא לדיווחי תנועה עם מיכל ופרסמות.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אתם מאזינים לספורט. עם שרון דודוביץ' ואריה מליניאק.
אריה, תוששת מהשיחה עם פרי? דווקא מעניין, שמה מעניין.
תקשיב, יש שיחות שהמראיין צריך להוביל את המרואיין לזה. פרי פשוט צריך לפתוח מיקרופון,
לתת
לו לדבר, הוא יודע מה הוא רוצה להעביר, ובדרך כלל הוא גם מספק.
הוא גם לא מסתיר יותר מדי.
בדיוק.
ומה שהוא מסתיר אנחנו ננסה להבין עכשיו, ונגיד שלום וערב טוב לארלה וייסברג, וואלה ספורט, אהלן ארלה.
אהלן, ערב טוב.
כל בסדר?
כן, אני חושב שיכולתם לעשות איזה הפסקת סיגריה כמו קוף ברעיון.
כן?
כי הוא דיבר הרבה,
טוב. עכשיו, לא, השאלה זה לא אם הוא, אם כל הסחורה הייתה טריה, אלא האם כל הסחורה נמסרה או שיש דברים...
או שחלק במחסן.
בדיוק.
יש תשובות שלא כדאי לענות להם, וגם אף אחד לא יודע לענות עליהם.
מה אתה יודע שהוא לא אמר לנו?
האמת היא שלא הצלחתי לשמוע את כל הרעיון, ואני מתכוון להשלים אותו, כי זה מעניין אותי מאוד. אני חושב שהעיקר, העניין הוא פחות על המהות ויותר על הדרך, הבעיה עם פרי ועם כל הסיפור הזה של גיא גודס.
זה השאלה, למה, לא אתה, אבל למה אנחנו, התקשורת, למה כל כך, מה היה כל כך שונה בסיפור הזה של פרי עם גיא גודס מ-20, 30, 40 שנה של פיטורי מאמנים? למה זה עורר כל כך הרבה אמוציות?
זה לא הסרט שראינו 20 פעם קודם.
בדיוק, זה משהו שונה פה.
אני חושב בגלל הצורה שבה הוא דיבר על גודס, באמצעי התקשורת, ואנחנו לא אוהבים את המרואיינים האלה שנוצפי קלישאות, ושפר לי הוא בטח לא אחד כזה, אבל אתה לא יכול לדבר על מעמד המאמן וכבוד המאמן, ואחרי כמה ימים להתחיל לפתוח על המאמן שלך, שהוא לא מאמן שהגיע לפני יומיים למכבי ראשון, גם שחקן עבר, גם מאמן שעשה דבר או שניים בקבוצה הזאת. הרי אנחנו, הבעיה במרכאות שלנו עם מכבי ראשון, אנחנו מתייחסים אליה כקבוצה צמרת, ומגיע לפרי קרדיט הזה, אבל מגיע גם לגיא גודס שהביא אותה לכמה וכמה הישגים בשנים האחרונות. עכשיו, אני אוהב להשתמש בדוגמה של הפועל באר שבע, שגם היא נפרדה, אמנם רמי אדר התפטר ולא פוטר, אבל גם שם זה נעשה בצורה מאוד ג'נטלמנית, ולא רמי אדר ירד על ההנהלה, ולא ההנהלה ירדה על רמי אדר, והכל בסדר, ומותר גם להיפרד. עכשיו, כשאני אומר המהות ולא הדרך, לכולם ברור, בטח אחרי אתמול, שדי, הסיפור הזה נגמר והיה גמור, וגודס לא היה יכול להמשיך בתפקיד, אבל הצורה שבה זה נעשה והצורה שבה הוא סיים לא הייתה צריכה להיות הצורה
לא, הזאת. בוא אני אגיד לך מה פה שונה ממה שבדרך כלל אנחנו רגילים. היה בילדאפ שהיה ברור שחייבים להיפרד, שאפילו פרי אמר די, אין, אי אפשר להמשיך ככה, ותוך כדי זה שהוא מנסה לשמור על כבודו של גודס, ואז שהיה ברור, גם הלך לנבחרת, שהיה ברור שהסיפור נגמר, דווקא השלימו, ניצחו משחק באילת, ואז אמרו, טוב, הנה, זה מאחורינו, וזה נגמר בפיתורים.
מצאנו מאמן חדש, קוראים לו גיא גודס, אבל גם הוא לא החזיק מעמד. נכון, אבל אתה יודע, אני פחות התרשמתי מהצורה שבה גודס נשאר, כי זה היה באמת לא שפתאום פרי מצא איזושהי אמונה גדולה בסגולותיו של גודס כמאמר, או שגודס הביא איזה רעיון מבריק איך הוא הולך להוציא את הקבוצה מהמשבר, פשוט לא הגיעו להסדר כפתי. זה קצת תזכיר לי, אם אתה זוכר, את הסופה שהוא, שמכבי תל אביב החליטה לפטר את איינף בגאסקיס, והוא כבר לדעתי הלך להרוס את החפתים, ואז התכנסו בביתו של דיוויד פדרמן, ויצאו מהפגישה בלי שום הסכמה על זהות המחליף, ומה ומו ומי, ובגאסקיס נשאר. וגם שם זה לא החזיק מעמד, בסוף הביאו את אריק שיבק באיזה הסדר שעד היום לא ברור לאף אחד, כן שילמו לו, לא שילמו לו, הייתה מזכורת, לא הייתה מזכורת. זאת אומרת, זה לא שגודס אחרי הפליקפלק ההוא באמת יצא לדרך חדשה, זה פשוט היה, הייתה עוד לבנה בדרך לשבירת כל הקשר הזה.
אז מסתכלים קדימה, מי השם המועדף, סליחה על הבורות, איזה שמות מועדפים יש כרגע להביא למצבה של מכבי ראשון?
אז הזכרנו את רמי אדר בהקשר של הפועל באר שבע, אולי הגיע הזמן שרמי אדר יתנסה גם במכבי ראשון, הוא לבטח אחד המועמדים המובילים. סיטואציה מאוד מורכבת ומוזרה יש עם נדב זילברשטיין שגדל במכבי ראשון ואנחנו מזהים אותו יותר עם נס ציונה בגלל העשור האחרון, אבל הכתום שאנחנו רואים עליו במקור הוא כתום של מכבי ראשון.
הוא בנוער עוד היה מאמן שם הרבה
שנים. בדיוק, ולמה הסיטואציה הזאת מוזרה? כי זילברשטיין הוא העוזר של גיא גודס בנבחרת ישראל.
אז מה?
ולראות אותו פתאום מחליף, אז יכול להיות ש...
אבל דרך, לגבי רמי אדר, רמי אדר הפך להיות מהמאמנים, ודווקא אני אומר את זה לזכותו, מהמאמנים כן הדעתנים, כן אלה שאולי יהיה לו קשה להתמודד עם מישהו כמו יצחק פרי.
נכון. מצד שני, אתה יודע, אתה מסיים תפקיד בפועל באר שבע, אומנם בהתפטרות ובאמצע עונה, אבל אחרי קדנציה מוצלחת, לאן אתה ממשיך מכאן? זאת אומרת, למכבי תל אביב הוא לא רלוונטי כנראה, גם להפועל ירושלים, הלא הזה קורה.
אי אפשר, עלי, אי אפשר לעשות את החשבון גם של זה וגם של זה. אנחנו כרגע בעיניים של פרי. את מי אני יכול לקחת? מה הבעיות שרמי אדר שיבצור את הבעיות שלו? אני שואל...
נכון, אז אני אומר, גם מבחינתו של רמי אדר, גם מבחינתה של מכבי ראשון, זה יכול להיות שידוך טוב, כי גם רמי אדר הוא מסוג המאמנים שיכולים לבוא עכשיו ולהכניס איזשהו שינוי מהיר, וגם יש לו את הניסיון. כי מכבי ראשון צריכה איזשהו ניסיון, אנחנו שומעים גם שמות כמו דרור כהן ויהוא אורלנד,
שדרור כהן אימן פעם אחרונה קבוצת בוגרים כמאמן ראשי ב-2010.
כן, ולא, וזהו, ובדיוק, ואז הוא בעיקר עובד כעוזר מאמן, ויהוא אורלנד התחיל רק את קריירת האימון שלו, עושה עבודה טובה בחבל מודיעין בליגה הלאומית. שני השמות האלה הם סוג של אימור, בגלל חוסר הניסיון שלהם ובגלל הסיטואציה המאוד מורכבת שמכבי ראשון כרגע נמצאת, שהיא בסכנת ירידה. השנה, בשנה שעברה היו הייתה נעריה, היו קבוצות שגם בשנים שלפני שכבר סימנת אותן מראש, כן. כמועמדות לירידה, השנה זה באמת משחק פתוח לגמרי וראשון באמת נמצאת בסכנה ממשית. ותמיד אתם יודעים, אנחנו בכל זאת בכדורסל הישראלי, תמיד יש, אם זה לא ילך וזה לא ילך, תמיד יש את האופציה של המאמן הזר. ראינו שזה מה שבאר שבע עשה ממש לפני כמה שבועות.
עכשיו הבנים, עכשיו הביאו כפריסיים.
כי ברבים. יצא סבב שלם של מאמנים, יצא מהשוק. זה אפי, זה אפי, צביקה,
מולי, שיווק.
הדור היותר מבוגר,
ותיק. תשמע, אם מישהו מאמן באיגוד הכדורסל, הוא עדיין יכול לאמן קבוצה, שרון דרוקר, אבל יש לו היסטוריה כזאת עם...
למה שפיני לא יבוא לסגור מעגל? הרי אתה יודע, נחמד. פיני ופרי, תקשיב, פיני ופרי, זה צמד הפייפי החדש, מה שהיה שינגים אל פעם, זה יכול להיות מעניין.
פיני אפילו מכבי תל אביב לא יחזור.
טוב, ארלה...
נעשתה רק כדי להשלים את התמונה, נעשתה איזושהי פנייה, מה שאנחנו אוהבים להגיד, פנייה ראשונית, ככה לבדוק דופק בגזרה של סטפנוס דדס, אבל התשובה הייתה שהוא כרגע ממשיך באייק אתונה.
אוקיי, ארלה וייסברג, תודה רבה, ויש לך רעיון להשלים, זה כבר נראה לי, אני חושב שזה כבר עלה באתר, אתה יכול להקשיב.
יאללה, אני נכנס.
ואם מחתימים מאמן לפני שמונה, אנחנו פה.
אבל ראשונים, לא, אל תעלה אלה בוואלה, קודם כל תקשר אלינו.
סגור.
ארלה וייסברג, תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
טוב, אריה, אנחנו בפינג פונג, כדורסל, כדורגל, ונזכיר שהערב מכבי חיפה מול הפועל חדרה בשידור ישיר, בספורט 4 בשעה 8:30, ומכבי חיפה יכולה לעלות לפחות באופן זמני למקום הראשון.
שכחת, אני בעל אינטרס.
מה, ברור, כבר שמת את הבית, כבר שמת על חדרה. אם אתה רוצה, אתה מוזמן לבוא לישון אצלי.
פי 8:30, הזמנתי כבר ב-MV, ועכשיו נעבור לפרטים.
יפה. אליאב נחמן, ספורט אחת, אהלן, מה שלומך? אהלן,
חברים, ערב טוב.
אתה כבר אחרי פור, מאורגן, אתה כבר בסמי אופי?
סתם אחרי פור.
רואים, אתה באמת נראה כבר יותר טוב, רואים, אתה נראה יותר טוב. מכבי חיפה מגיע למשחק היום. כאילו במומנטום הכי טוב של העונה, אין אירופה לדאוג, לא שיחקו מדהים נגד הפועל ירושלים בגביע, אבל עשו את העבודה, אז אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה זה להישען אחורה, לשים רגל לרגל וליהנות הערב, לא?
ולקוות שלא ירד גשם.
אה, גשם זה... אה, זה אחלה תירוץ אם הם לא ישיגו את הניצחון.
לא, לא קשור
לאוהדים,
זה קשור בעיקר לאוהדים, אתה יודע, היו למשל ביום שבת פה מול הפועל ירושלים 17,000 איש כמעט, כמעט 5,000 ילדים, אז היה באמת כיף, והיום אני מקווה באמת שהקהל יגיע, כי נמכרו על פניו כמעט 25,000 איש שפתיחו את המקום שלהם.
וואו, תשמע, זה מדהים, באמצע שבוע שהיה יחסית מאוחר יפה, 25,000 איש.
מה אתה מתפלא?
מדהים.
אבל העניין הוא שבאמת הרבה לא יגיעו בגלל ענייני מזג האוויר. אני מכיר אישית כמה אנשים שלא הצליחו לצאת מגוש דן בשעות אחר הצהריים בגלל הצפות כאלה ואחרות, אז זה לא כזה פשוט. אז הרבה מאוד אנשים, גם כשיש להם כרטיס או מנוי, לא יוכלו הערב להגיע למשחק.
אבל שלא מסדרים קייק?
מה יש לעשות בחיפה אחרי 8 בערב?
לראות כדורגל.
זהו.
אה, בגלל זה יש 25,000
פיסטון. בוודאי, מה אתה חושב?
חדשות לקראת היום, חולים, פצועים, נהדרים?
תראה, קודם כל נתחיל עם מכבי חיפה. שם בעצם אני חושב שחוץ מנטע לביא, כולם עומדים לרשותו של ברק בכר, וזה מבחינתו בשורות טובות. הוא גם הולך להחזיר להרכב את כל השחקנים שנחו מול הפועל ירושלים בגביע. אנחנו נראה את אלי מוחמד בקישור, את שירי יחד איתו, דין דוד יפתח בחוד, דין דוד בכלל סיפור, 6 משחקים רציפות הוא כובש, השחקן בכושר הכי טוב במכבי חיפה, ופשוט קיבל את המעמד שלו כחלוץ הראשון אחרי עזיבה של רוקביצה, למרות שהייתה לא כאן התחלה קשה. חוץ מזה אנחנו נראה בעצם את החוליה הקדמית הכי טובה שבחר יכול להציע היום, זה אצילי, דולב חזיזה, שרי ודין דוד, עם מוראה מאוד ברורה, אותו לחץ מפורסם של מכבי חיפה לעשות כבר בדקות הראשונות, לעשות להציג שער מוקדם שיעשה להם את המשימה הרבה יותר קלה. הם לא שכחו שרון ואריה את המשחק בסיבוב הראשון, את ה-0-0, את הבונקר של חדרה שהיה להם מאוד מאוד קשה לפרוט, היה להם מאוד קשה מול חדרה בסיבוב הראשון, והם רוצים למנוע תפריט דומה גם הערב.
על זה אני בונה.
על
השמונה, פי 8.5.
אבל גם העקיצה. תשמע, נראה לי שליאב השחקן ה... אולי החשוב... אני לא אגיד החשוב ביותר, כי כרגע זה עדיין אצילי, אבל החם ביותר כרגע במכבי חיפה, ואולי זה שפותר לה את הבעיה העיקרית מתחילת העונה, וזה דין דוד, שפתאום הופך להיות החלוץ המרכזי, למרות שזה לא, לא התפקיד שלו, בטח לא היה באשדוד.
כן, תראה, דיברתי על זה שהוא באמת מקובש 6 משחקים ברצף, שלו כבר 7 שערי ליגה, כולם כמעט לאחרונה, הוא כובש כמעט בכל משחק, וזה סיפור, כי בשורה התחתונה הוא הגיע בתחילת העונה, ברק בחר שילם עליו, שברק, ינקלה שילם עליו 1,100,000 יורו לאשדוד, כי בסופו של דבר ראו אותו כמחליק של ניקיטה רוקביצה. אני אומר את זה, אמרתי את זה גם בתחילת העונה, אבל אז נוצר מצב שהוא משחק לעתים יותר בכנף, עד שהוא מה שנקרא קיבל את ההזדמנות לשחק כחלוץ מרכזי, ומאז השאר היסטוריה, הוא לקח את ההזדמנות שלו במכבי חיפה, זה רק ככה, אי אפשר, חלוץ לא יכול להמשיך 2-3 משחקים ברציפות אם הוא לא כובש. ברגע שדוד התחיל לכבוש וזה גם הלך לו משחק אחרי משחק, הולכים איתו גם מרגישים שיש לו הרבה יותר ביטחון, הוא התחבר לחזיזה, הוא התחבר לאצילית, הוא התחבר בחדר הלבשה, זה גם משהו, וגם הורים במכבי חיפה עליו משהו מאוד, מאוד חשוב, מאוד משמעותי. חבר'ה, לבוא מאשדוד, אני מאוד מכבד את ממסע מחשדוד, אבל לבוא מהלחץ שיש באשדוד, ללחץ שיש במכבי חיפה, עם הקהל, וכל מה שיש מסביב, זה לא דומה. ולקח לו זמן להיכנס גם לראות לעניין הזה, גם להתרגל לזה.
אז אפרופו...
אתה יודע, אני אתן דווקא דוגמה שמוכיחה את זה. שחקנים באמת מוכשרים, ירדן שואה, הגיעו מקבוצה קטנה למכבי חיפה, ופשוט כלום.
כן, הייתה תקופה שבאמת ישראלים פחות הצליח להם במכבי חיפה, ואפרופו דין דוד, אז מה זה אומר לגבי העתיד הקרוב אצל בן סער?
זה אומר שהוא יצטרך לעבוד מאוד קשה כדי לקבל דקות, אם בכלל, מול הפועל ירושלים הוא לא שותף.
יש רצון לעזוב בינואר?
לפי מה שאני מבין מהסביבה שלו הקרובה, חד משמעית לא. א', יש לו חוזה במכבי חיפה לא רק לעונה הזו, אלא גם לעונה הבאה, ולא חוזה נמוך, לא חוזה שכל קבוצה בליגת העל. בוא נגיד את זה ככה, חוץ ממכבי תל אביב והפועל באר שבע, אין קבוצות בליגה שיכולות לשלם את החוזה של בן סער, אלא אם מכבי חיפה תשתתף בשכרו, או לחלופין שהוא יקצץ, לא משהו שאני חושב שיקרה. חוץ מזה, אתם יודעים, הוא לא בגיל צעיר שהוא יכול לקחת עכשיו להעתיק את עצמו עם אשתו, או בת הזוג שלו וללכת. יש פה ילדים, מסגרות, דברים מן הסוג הזה, לא כל כך פשוט לעזוב את מכבי חיפה בינואר, לפחות בבחינת בן סער, ככה שנראה לי שגם אם יהיו הצעות מקבוצות אחרות בליגה, הוא יישאר פה קודם כל עד סוף העונה, ואחר כך נראה.
תשמע, זה שחקן שיכול באמת, אם הוא הולך לקבוצה כמו באר שבע, שהוא מכיר אותה, שהם מכירים אותו.
בבאר שבע לא צריכים אותו כרגע, כי יש רוקביצה, אבל מאוד יכול להיות שיש קבוצות שבהם הוא יוכל לעזור, אבל לא בטוח שהם די מסונדלים עם החוזה, אבל העניין הוא כזה, שאם חלילה דין דוד בחוץ לתקופה כזו או אחרת, אז אין למכבי חיפה תחליפים, ובן סער כרגע עדיין לא התחיל את העונה.
יש גם את דוניו, אל תשכח שרון, יש גם את דוניו.
נכון, סליחה, נכון.
אז יש גם את דוניו, אז תשמע, זה מכבי חיפה, וכל הזמן אומרים את זה, מי ענקה לעד למטה. במועדון כמו מכבי חיפה, על כל עמדה יש לפחות 2-3 שחקנים. ומי שלא יכול להתמודד עם זה, פשוט אולי לא מתאים למסגרת. ובן סער הוא דווקא מסוג השחקנים, אני גם סיכרתי אותו בבאר שבע בזמנו, תמיד הביאו לו שחקנים על הראש, פעם זה היה לוסיו, אחרי זה היה פקארט, והיו שחקנים נוספים, ותמיד איכשהו בן סער הצליח למצוא את עצמו בהרכב בסופו של דבר, ולכבוש דו ספרתי. אז במכבי חיפה הייתה לו פציעה שקצת עצרה אותו, הוא לא שיחק מספיק דקות, בואו גם נגיד את האמת, וכמו שדיברתי לגבי נין דוד, אז זה נכון גם לגבי בן סער, הוא לא קיבל רצף של 2-3-4 משחקים להוכיח את עצמו, אחרי המשחק אחד שאתה משחק ואתה לא טוב, במכבי חיפה רוב הפעמים אתה בחוץ, אז זה לופ שהוא נכנס אליו ונורא קשה לצאת ממנו. הראשון שהצליח לצאת מהלופ הזה היה דין דוד, ובגלל זה הוא הרוויח את חולצת ההרכב.
בוא נודה, עתידו של בן סער מאחוריו, ואם הוא משחק במסגרת רצינית, בוא נגיד מתאמן במסגרת רצינית, והכסף נכנס בזמן, והאישה מבסוטה והילדים מסודרים, אז הוא במקום הנכון,
בטח בגיל הזה. אליאב נחמני, ספורט אחת, נזכיר הערב, והמשחק
8:15
שידור, ספורט 4, 8:15 שידור, 8:22 בערך פונים לליאב לדיווח, אז ככה תהיו על המסך.
ברבע לעשר אני מגיע לקחת את הצ'ק.
יש עוד משהו באמת יפה, שאני באופן אישי מאוד אוהב, הערב מכבי חיפה עושה כבוד לשחקני הדאבל 90-91,
הם גדלו עם החולצות,
הם גדלו גם עם החולצות, וגם הזמינו את כל השחקנים, יהיו פה כמה שמות מרגשים, יודע שאתם אוהבים נוסטלגיה, אז כל מיני משה אייזנברג וטל בנין, ואיתן אהרוני שחוגג היום 59, ובאמת,
הוא עדיין עם עצמה?
לא, האמת שאפילו לא צם, אפילו לא אחד, אין שם כלום.
בסדר גמור, טוב, נראה, ויש דיבורים על נחס, דרך אגב שיש חולצות רטרו נחס שלא מצליחים לנצח, אנחנו נראה.
מה השטויות האלה?
אנחנו לא נאמין בשטויות האלה.
אתה בעד הנחס היום?
אני בעד.
אם הייתי זוכר את הרטרו, הייתי גם הולך איתך
חדרה. אין, כולנו נחס.
אבל אני אוהד הפועל רמת גן בכלל, לא?
כן, אבל אמרתי,
בוא, שם את הבית שלו מקודם על חדרה.
כשאתה התאפרת, אני אמרתי על חדרה.
כל העתיד של המשפחה.
פי 8.5.
ארי, אני מקווה שישרת את הכסף בכיס.
ליאב נחמני, תודה רבה.
ביי חברים.
ועכשיו, הטור של דני דבורין.
הטור של דבורין. בחסות, מקפלים את השנה עם פלאפון. המתקפלים החדשים של סמסונג בהנחת טריידין עד 2,300 שקלים בהחזרת המכשיר הישן. כפוף לתנאים. פרטים באתר או ברשת חנויות פלאפון. ועכשיו, הטור של דבורין.
אם תשאלו היום את ניר קלינגר מה דעתו על אימון כדורגל, הוא יאמר לכם שבחר במקצוע הכי טוב שניתן לבקש. אבל באותה נשימה יודע וימהר להדגיש שמדובר במקצוע כפוי טובה. שלשום אף קיבלנו הוכחה לכך. קלינגר פוטר מהפועל תל אביב, וזהו הרי גורלו של מאמן. הפועל כבר מזמן אינה קבוצה גדולה. השם הוא עדיין גדול ונושא מסורת ארוכת שנים של ניצחונות והישגים. אולי זו גם בעייתה הגדולה של הקבוצה. כי היום משימתה היא להתברג בפלייאוף העליון של ליגת העל. אבל הדובדבן, האליפות, רחוקה ממנה והלאה. האמת היא שקיים דמיון רב בינה לבין קבוצת ביתר ירושלים. גם ביתר זוכרת את ימיה המפוארים. בתכלס, המציאות מוכיחה אחרת. מכאן שאין גם כל הפתעה בכך שבשתיהן המאמנים עמם פתחו את העונה כבר נמצאים בבית. ארווין קומן הרים ידיים והתפטר. אחריו ניר קלינגר כאמור פוטר. כל זאת בהפרש של ימים אחדים בלבד. המאמנים תמיד נושאים באחריות מקצועית, ועם זאת כנראה שהבעיות עמוקות יותר. ההוכחה לכך היא העובדה שזה שנים שהפועל תל אביב וביתר ירושלים, הרבה לפני תקופתם של קומן וקלינגר, אינן גורם במאבק על הכתר. למרות הכל, חישבו על כך שהן עדיין במצב טוב בהרבה מאלופות עבר, דוגמת הפועל פתח תקווה, הפועל כפר סבא והפועל רמת גן שירדו לליגה הלאומית. אני יודע שמבחינת הפועל וביתר זו שמחת עניים. ניתן להעריך ששתי הקבוצות האלה יישארו בליגת העל. אולם שחזור העבר רב ההישגים עכשיו אינו ריאלי, והוא עבורן משימה לגבי העתיד. לא סתם אמר יוסי מזרחי שהסכמתו לאמן את ביתר ניתנה משום שהבית בוער, והוא רץ מהר להצילו. כשהבית נשרף, חושבים רק על איך להישאר בחיים. והאמת היא שיוסי הוא קבאי מומחה.
בחסות, עכשיו בפלאפון, סדרת אייפון 13 עם 500 אחריות ועד 2,000 שקלים, הנחת טריידין המרה, לפי הדגם, פרטים באתר או בכוכבית 0050, פלאפון. הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
ארי, אתה תצא מפה בשמונה מבסוט, עזוב מה שיקרה כבר בחדרה, אתה תצא מפה מבסוט, יש פה כמות כדורסל שלא היה הרבה זמן, כדורסל ישראלי, טוב. מדברים הרבה, רגע, בוא נפתח אותך שגם ישמעו.
למה? כל תוכנית יש פה כדורסל.
תשמע, הרבה, הרבה וכיף וטוב.
מה זה כדורסל?
מה זה כדורסל?
שחקנים שגדלו בקנזס סיטי
יותר...
וגרים באוקלאומה, זה כדורסל? זה כדורסל, זה NBA.
זה נכון.
בישראל זה יש כדורסל?
זה כדורסל, כן, יש כדורסל. ואנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לשחקן הפועל תל אביב בכדורסל. גיל בני, שלום, ערב טוב גיל.
או.
היי, מה
נשמע? מה
שלומך? Now we are talking.
בסדר גמור, מה איתכם?
בסדר גמור. אז אנחנו לא בקנזס סיטי, אתמול ניצחתם את גלבוע גליל, בתוצאה די מרשימה, צריך להגיד, 89-68, וזה בא אחרי שני הפסדים, גם לפועל ירושלים, גם לפועל באר שבע. עונה קצת חסרת יציבות בפועל תל אביב, אבל מה עבד טוב אתמול, שאולי עבד קצת פחות טוב במהלך העונה?
אני חושב שבאנו בגישה שרצינו לבוא איתה, אני חושב שגם במשחק שהפסדנו להפועל ירושלים בשבוע שעבר, באנו באותה גישה. מדובר על גישה חיובית, גישה שבאנרגיות הנכונות, נגד ירושלים הכדורסל קצת היה פחות טוב. אני שמח אתמול באנו וגם בכדורסל עשינו את העבודה הזאת, ובסוף שצלנו מנצחים.
תגיד, מבחינה אישית, אתמול, אם אני לא טועה, סי דקות על המגרש, 32 דקות במהלך כל העונה, אז שאלתי על הקבוצה, מה מבחינתך אתמול עבד יותר טוב?
האמת שפשוט הרגשתי טוב, הרגשתי שאני מנהל את הקבוצה טוב, ביחד עם ג'קובן, ביחד עם בר, אני חושב שהכדור זז הרבה, קלנו באחוזים יחסי טובים. האמת ששמרנו טוב, והמשחק פשוט זרם לנו מהרגע הראשון, ואני שמח מאוד שזה היה ככה, ואני מקווה שנמשיך.
תגיד, יש לך תולעים בקיבה? מה זה קלנו, שמרנו? דברים איתך
לא,
עליך.
לא, מה צנוע? מה
אתה עכשיו? עזוב אותך מצנוע.
מה אתה מדבר את הילד?
תשמע, אל תדאג על מה שיכתבו על המצבה שלך, יש לך עוד זמן. אתה קודם כל, אני.
לא, 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 לא אל תהפוך אותו. גילי, אל תקשיב לו, אני פה, אני איתך, עזוב, אני...
לא,
אל,
מה?
עזוב,
מה?
אל תקשיב
מה לו. מה שרגשתי טוב, אליני, כמה?
אמר, בסדר. הוא הרגש טוב סתם, אתה יודע, הוא קם בבוקר, הרגש טוב.
לא, הוא אתמול היה מעולה, פשוט מעולה. תשמע, קודם כל, אני עוקב אחריך...
לא, שמונה נקודות, שמונה אסיסטים, ניהול משחק מצוין היה לו אתמול.
עזוב, הגנה. כל ההגנה של הפועל תל אביב.
רק הגנה בראש שלך.
לא, רק.
תן לי שמונה, בוא'נה, שמונה אסיסטים, תן לי מרכז ישראלי כל פעם, אני פורח מזה.
תקשיב, כמה מתוך השמונה האלה אתה נתת בטרנזישן?
היו הרבה.
אני זוכר מסירה אחת לאליופ לפחות, לא זוכר למי.
כן, ג'י-פי.
בקיצור, מה שאני אומר, תשמע, דווקא אצל גיל העסק מתחיל מההגנה, כי ההגנה מתחילה בלחץ על הכדור, והוא לא משנה מי עומד מולו, הוא פשוט שם לחץ 32 דקות על הכדור. האם אמת?
לדעתי כן.
יפה. עכשיו אנחנו משחקים בליגה שמשחקים הרבה פיק אנד רול, וכל ההגנה בנויה על זה שהשחקן שחוסמים אותו עובר בכוח בחסימה, ואתה במינימום עושה את החילופים, וזה מה שמשאיר את ההגנה של הפועל גבוה מול גבוה, נמוך מול נמוך. ומה עבד אתמול?
אתה יודע, כמו שאמרת, זה התחיל בלחץ על הכדור. אני חושב שהעניין הזה הוא פשוט מדבק, אתה רואה מישהו אחד בקבוצה מתחיל לעשות את זה, פתאום כולם מתחילים לשמור. וזה במשחקים שאנחנו שומרים, אנחנו תמיד במשחק, ואתמול זה עבד לנו הרבה יותר טוב, וגם ניצחנו בתוצאה בהפרש גדול.
יפה. עכשיו תגיד לי, אתה שיחקת באיזה נבחרת עתודה? האחרונה?
לא,
אני שיחקתי בנבחרת עתודה ב-2017-2018.
יפה.
שהגיע
הקודמת. כן. אוקיי. עכשיו, תשמע, אני עוקב אחרי החברה האלה. ובסופו של דבר, אני מדבר על שלושת הנבחרות האחרונות, שהיו באמת, הן צריכות להיות...
הצלחה לא נורמלית.
העתיד של הכדורסל הישראלי. ואני בודק כמה מהחבורה הזאת, שזה כמו 20 שחקנים בערך, משחקים בליגת העל.
אבל לא, יש לשחק ויש לשחק. אני שואל אותך עכשיו, גיל, תהיה איתנו שנייה, אני רוצה לשאול את זה. אתה מרוצה מהמקום שבו נמצא גיל כרגע בקריירה שלו, זאת אומרת, מבחינת ההתקדמות?
כן, ואני רוצה לראות 15... לפחות, מהם משחקים, בריסקר משחק, משחקים, חלק.
אתה מרגיש שאתה מקבל את ההזדמנויות הנכונות, גיל, מאז באמת הנבחרת, מאז ההצלחה בנבחרת העתודה?
אני חושב שקיבלתי, הייתי שנה, עוד אחרי העתודה הייתי שנה אחת בליגה לאומית ברעננה, אני חושב שעשיתי שם עונה טובה, ועשיתי את המעבר בעצם לליגת העל, שזה מעבר מאוד לא פשוט, אחרי זה בגלבוע, כן קיבלתי הזדמנויות, והוכחתי שאני ראוי לשחק בליגה הזאת, ולאט לאט אני מקבל יותר, ואני שמח על המקום שאני נמצא בו. אני מקווה שזה רק
ימשיך
ככה.
שמע, אתה עדיין, הפועל תל אביב היא קבוצה מדרג שני, במקרה הטוב, בליגה, כי אין הרבה פערים בין זה לא מכבי תל אביב, גם לא הפועל ירושלים עדיין, והשאלה בתור יועץ, מה אתה ממליץ? יש המון שחקנים צעירים שכולם רוצים להגיע למעלה. האם אתה ממליץ להם באמת לקחת איזה עונה או שתיים בליגה לאומית, בקבוצה שיהיה להם איקס דקות, האם לקבוע, האם להחליט על הקבוצה לפי המאמן? מה אתה אומר?
מה, בגדול זה כל עניין לגופו. צריך גם בסוף שדברים יתחברו, להיות בסיטואציה טובה. אני בתור אחד שתחיל בליגה לאומית, ברור שאני רואה בזאת דרך יותר טובה, אבל יש תמיד היוצא דופן שגם ישר בליגת העל, אבל רוב המקרים הם לא, זה לא שם מצליח, אתה צריך לבנות את עצמך מלמטה. אז ברור שלשחק בקבוצה בליגה לאומית שאתה יכול לקבל בה יותר דקות זה משהו שעדיף ולבסס את עצמך לאט לאט, ואתה יודע, שלב אחרי שלב.
אוקיי, הפועל תל אביב זה קבוצה שאני לא רוצה לחשוב מה קורה אם אתם לא מנצחים אתמול, אבל הפועל תל אביב זה קבוצה שעדיין נלחמת על המקום בשמינייה הראשונה. וכשקבוצה בסיטואציה כזאת, צעירים לא מקבלים הרבה דקות. עכשיו השאלה, יחד איתך משחק גם רז אדם, נכון?
כן, אמר כן.
כן, אוקיי.
כן, כן.
הבנתי. עכשיו תגיד לי, אתה מוביל כדור, זה העבודה שלך, ולידך משחק שחקן שכל המשחק, כדור אצלו בידיים. איך זה לשחק ליד ג'קוב אמברם?
איך זה? קודם כל הוא בן אדם מדהים, והוא באמת, באמת שחקן ענק. לאט לאט אני לומד איך לשחק איתו, אתה יודע, זה לא פשוט, אני רכז, אני מחשיב את עצמי, אז לא תמיד זה הכי קל לשחק ליד הכדור, אבל אתה יודע, אנחנו שולבים את זה, יש משחקים שאני פחות דומיננטי, יש משחקים שאני יותר דומיננטי כמו אתמול. אני לומד איך לשחק איתו, ואני מקווה שנעשה עבודה טובה ביחד.
הוא מושך אליו לפחות שחקן וחצי, וזה משחרר אותך לקליעה, אתמול תקלת השש לשעות, לא?
אני אתמול החלטתי 0-5, אבל אתה יודע.
0-5? למה אני חושב שקלעת 2? איך עשית את הנקודות? לא חשוב. קשרים במזכירות זה גם חשוב.
טוב, גיל, אז מה?
רגע, יש דרבי.
מתי?
במשחק הבא, דרבי.
בשבוע הבא?
כן.
אז רגע, אז
מה?
בוא, עכשיו תדבר על עצמך. עכשיו תדבר על עצמך. נדבר על גיל.
מה, בדרבי?
על הדרבי, כן.
מה אני אגיד לך, זה פעם שנה ראשונה שלי בפועל תל אביב, מאוד מאוד מחכה למשחק הזה, בטוח שיהיו אנרגיות צי, נבוא צנועים, ואני מקווה שאנחנו נעשה את העבודה שלנו.
יפה,
אני מקווה רק שלא תגמרו צנועים.
טוב גיל, אם יש משהו ש...
תקשיב, הפועל באר שבע, הפועל אילת וגליל פשוט היו מרחק של נגיעה מניצחון על מכבי, זה עניין של אמונה.
ובלי אמונה גם צסקה לא הייתה אוכלת אותה, אתה זוכר?
מדויק.
גיל, למדנו להכיר אותך, ואם יש משהו שלמדת מאיתנו, מהאריה לפחות, אבל אני לא מסכים עם זה, זה דבר רק על עצמך.
הוא מגבעתיים נדמה לי.
הוא מגבעתיים? גיל, אתה מגבעתיים?
לא, אני מרעננה, אבא שלי מגבעתיים.
אתה רואה, לא טעיתי הרבה.
חינוך טוב, אתה אומר חינוך טוב. גיל בני, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שיהיה בהצלחה. קצת פרסומות. וחוזרים. טוב, חזרנו, ועדכונים כרגע, וזו תוצאה מאוד מאוד משמעותית. קודם כל, לפני המשמעות, יודע, משאירים את הטוב לסוף. אז קודם כל, כרגע דקה 20, מכבי נתניה 0, הפועל חיפה 0, המשחק הזה בשידור ישיר בספורט 1, וממש עכשיו, קרב תחתית סופר קריטי,
אש.
הפועל נוף הגליל, ביתרון, בטדי, 1-0 על הפועל ירושלים, וראיתי היום בטוויטר, מישהו אמר, במקום לקרוא להם הפועל נוף הגליל, זה שם נורא ארוך, האוכן בויז. כמו שהלוזונים, האוכנבויז.
יפה.
נכון?
אתה מדבר על ירון אוכנבוים?
אוכנבוים,
כן. זה שהולך למשחקים של הפועל חיפה בכדורסל.
ופשוט מתנהג כמו עד שאוהב את הקבוצה.
יפה.
ולא מקלל ולא עושה שום דבר. איי,
איי, איי. אוכנבוים, מאמן הפועל רמת גן לשעבר.
מאמן העונה.
אוהבים אותך.
אוכנבויז. טוב. אפרופו בויז, בוא נדבר על הבויז באמריקה, ונדבר על מי שבינתיים עדיין לא בתוך הפרוטוקול של הבריאות שם ב-NBA, וזה ערן סורוקה, ערוץ הספורט. אהלן, ערן.
רק זה חסר לכם שתצטרכו להביא פרשן מהג'יליג.
בדיוק, אתה מבין? אנחנו בדרך לשם, שגם סורוקה יהיה חלילה בפרוטוקול. תקשיב, יש כבר מספרים, זאת אומרת, כמה שחק... כל יום... יש עוד ועוד שחקנים או מאומתים או נכנסים לבידוד או פרוטוקולים, זה מתפשט כמו הרבה.
מה הליין,
בדיוק.
מתפשט כמו אומיקרון. אתמול הגענו ל-100 מקרים בדצמבר.
וואו.
כולל...
יש 500 שחקנים בליגה.
כמה?
זהו, יש כבר יותר. בגדול יש 510 שחקנים על פניו, כי לכל קבוצה יש 15 שחקנים פלוס 2 שחקנים שהם על חוזה דו-כיווני, וזה גורם לזה שעכשיו יש עוד שחקנים. כי מה שהליגה עשתה, זה אמרה, בגלל המצב הזה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שמשחקים יידחו, כי כבר שבעה נדחו, אז כל קבוצה שיש לה שם מאומתים, יכולה להחתים עד 3 שחקנים, ופתאום כל מיני שחקנים שכבר לא היו בליגה הרבה שנים, לן סטיבנסון, ואיזיה תומאס, וסי-ג'יי מיילס, וניק סטאוסוס, פתאום חוזרים לליגה, זה כזה כמו...
תקן את אם אני טוען, הם נתנו איזשהו מתווה שעל כל שני מאומתים, על כל שני, תקשיב ארי, על כל שני מאומתים אפשר להחתים שחקן אחד.
לא, כן, בגדול, על כל מאומת מותר לך להחתים שחקן, ואם יש לך מאומת אחד אתה צריך להחתים שחקן, עוד שני מאומתים אתה צריך להחתים עוד שחקן, ומארבעה מאומתים ומעלה אתה צריך להחתים שחקן שלישי. כלומר, המטרה היא שבסופו של דבר יהיו לך לפחות 8 שחקנים כשרים לכל משחק.
וצריך להספיק גם, צריך גם להספיק לתפור להם ג'רזי עם המספר שלהם.
זה
התופרים עובדים שעות נוספות. אז כן, הדבר הזה כרגע קיים, והאמת שאתמול היו רק טפו טפו טפו, כן, רק 5 שחקנים שנכנסו לבידוד, אז אולי אנחנו כן במצב יותר טוב. תראו, בכל זאת השחקנים, חלקם הגדול כן לקחו בוסטר, ונכון שאנחנו עדיין לא יודעים אם זה מגן מפני האומיקרון, אבל גם זה גורם לזה שגם לפעמים חלק מהשחקנים חוטפים את זה יותר קל, אז זה גם סוג של נחמה. וכרגע הליגה מאוד מאוד במוד ככה אג'ילי, הודיעו מתברר לפני כמה דקות לקבוצות שהולכות לשחק בקריסמס שיש סיכוי שמשחקים יתבטלו, ואם יתבטלו משחקים יכול להיות שישנו קצת את השעות שיותר גמישים. אז כן, כל הליגה עכשיו במוד של כזה לנסות להשתלט על הקיוס. אגב, לא רק ה-NBA, ב-NHL נדחו נכון לשלשום 27 משחקים. ליגת הקולג'ים בכדורסל מצב קטסטרופה. כלומר, זה כל העולם. אתם רואים מה קורה בפרמייר ליג, אתם קוראים, כאילו, שוב, זה לא רק ה-NBA, זה כלל עולמי.
כן, והאמת שבאמת אנחנו מנסים גם לדבר קצת על הכדורסל ועל הדברים המעניינים, ולפנות בוקר, משחק גדול במזרח, אבל גדול בין שתי גדולות שקצת פחות גדולות, בטח בעונה הזו.
וואלה, בלבלת אותי לגמרי עם הגדולות.
אני אגיד את זה לאט. משחק גדול.
כן.
בין שתי גדולות.
תתקדם.
שכרגע כבר לא כל כך גדולות.
הבנתי.
לפחות בעונה הזו, אוקיי. שהיא די גדולה.
אתה יכול להגיד למלינק, פשוט סלטיקס נגד סיקסר.
נכון. סלטיקס נגד סיקסר, בדיוק.
לא, אני עוד יכול לחשוב בטעות שזה דוקטור ג'יי.
בדיוק, נגד לארי. אבל אתמול אמביד עם באמת הצגה, ג'ואל אמביד עם 41 נקודות, ופילדלפיה מנצחת 108-103, אבל הסיפור זה בוסטון. זה בוסטון סלטיקס ש... נכון, יש כרגע קצת נהדרים, אבל משהו בתוכניות של הקבוצה הזו הלכו לכיוון אחר לגמרי ממה שהם היו לפני 2 ו-3. רגע, הפועל ירושלים משווה, ווילי אגדה משווה בדיוק עכשיו ל-1-1, הפועל ירושלים מול הפועל נוף הגליל, אז זה כאמור עדכון מהרגע, אז בוא נחזור על בוסטון, מה קורה שם, וגם הם צריכים אגדה משלהם.
הם צריכים, אין זו אגדה. הם, בגדול, אני חושב שג'יי, יש להם שני שחקנים שהם מאוד מאוד טובים, ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון. רוב הזמן שאתם מסתכלים על שחקנים גדולים, בעיניי, בהיסטוריה של NBA, צמדים גדולים, אז בדרך כלל, המקרים שבהם אלה שני שחקנים שמשחקים פחות או יותר באותה עמדה, הם די נדירים, היה לנו כאילו ג'ורדן היה 2 קלאסי ופיפן היה 3 קלאסי, והם לא שיחקו יותר מדי בעמדות אחרות. אבל בעוד וטייטום שניהם שחקנים כזה שיכולים לשחק בעמדות 2 עד 4, והכישורים שלהם די חופפים. ובוסטון כבר חשבה ששני החבר'ה האלה הולכים לקחת אותה גבוה, ומתברר שגם בתוך זה הם לא ממש מפגינים מנהיגות, הם כן שחקנים מעולים, בראון אולי יותר מנהיג, אבל פחות כוכב, פחות אלפה דוג, וטייטום יותר אלפה דוג על המגרש, אבל פחות מנהיג, ויש מין אולי זה קרב מנהיגות סמוי כזה ביניהם, מי צריך להיות ה-go to guy, ומסביבם הצוות המסייע לא מספיק טוב, יש להם כן הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם לא באמת לוקח אותם לרמה הבאה, והביאו שם מאמן צעיר, אימא יודוקה, שעד עכשיו לא מצליח לעמוד בציפיות, כן, גם היו להם כל מיני פציעות לאורך העונה, אז כרגע בוסטון זה מין קבוצה כזאת שברירית, לא חושב שיש סכנה לג'וב של יודוקה, אבל כן, בראון וטייטום אלה שחקנים שאם בוסטון תגיד, אוקיי, אנחנו מוכנים להיפרד מאחד מהם, כדי לקבל עכשיו איזשהו סופרסטאר בעמדה אחרת, אז יכול להיות שיהיה עניין. סתם דוגמה, אם היו רוצים את בן סימונס, אז פתאום מוכנים לתת לג'יילן בראון, ומחליטים שזה מה שיש לדרג אותם, אז יכול להיות שדבר כזה
כן. אבל הם לא רוצים את בן סימונס, כי אף אחד כמעט בא ליגה לא רוצה את בן סימונס. אז בואו נדבר ריאלי, בואו נזין דברים על השולחן. טוב, בואו נקווה שנדבר פעם אחרת עם פחות אנשים בפרוטוקולים, ועם יותר כדורסל, אתה יודע, שיהיה יותר מעניין. ערן סורוקה, תודה רבה. חזרנו, אנחנו עדיין ממש דקות אחרונות, אבל אחת-אחת במפגש תחתית החשוב בין נוף הגליל להפועל ירושלים בטדי, ו-0-0 בין מכבי נתניה להפועל חיפה.
די כבר עם הפרובינציאליות.
די בכלל עם הענפים האלה, בחיית. יש ענף אחד שהביא לנו כבוד בטירוף, יש בחורה אחת, אבל אני תכף מדבר עליה, אבל...
לא רק.
לא רק, בדיוק, לא רק. הצלחה... תכף אנחנו נגיד אם מסחרר אותו לא, אבל הצלחה גדולה מאוד בשבוע האחרון, באליפות העולם בשחייה לבריכות קצרות, שנערכה באבו דאבי, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב למיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה, שלום מיקי. ערב טוב. אני אגיד לך מה קרה, בוא אני אגיד לך הרי מה קרה. בוא אני אגיד לך מה קרה.
אתה עם הפתיח.
בדיוק, עם הכדורגל. הנוף הגליל. הבן אדם ברח. אני ידעתי שהוא יהיה כזה רגיש.
יש אלופת עולם, ואתה עם נוף הגליל. אוכנבון.
אני ידעתי שהוא יהיה כזה רגיש, אני ידעתי שבגלל זה אנשים ינתקו מהקו, קצת סבלנות.
תכף הוא יעלה.
אבל באמת, הצלחה בלתי רגילה. אנחנו ננסה טיפה להבין גם עם מיקי את ההבדלים באמת ברמות לגבי בריכות צרות וארוכות, אבל קודם כל נגיד שוב שלום וערב טוב למיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה. אהלן מיקי.
כן, ערב מצוין.
לא נעלבת כי התחלנו, כי הזכרנו משהו על כדורגל, נכון? לא בגלל זה ניתקת.
לא, מה פתאום.
טוב, מיקי,
אני רגיל.
הצלחה או הצלחה מסחררת? בוא, שים אותי ברף הנכון על השבוע האחרון.
ההצלחה מסחררת לחלוטין. בואו ננטרל רגע את זה שזה נסחים לאולימפים, לזכות במדליית זהב, באליפות עולם בשחייה, זה משהו שהוא לא היה, ויקח עוד זמן אם נעשה אותו בעתיד.
זה לא אולימפי, אבל כל הגדולים מגיעים לשם?
בואו נגיד 90% מהגדולים מגיעים לשם.
מדהים.
90%, כן. אבל צריך להבין שזה הישג שהוא בלתי נתפס, גם בבריכה, באבו דאבי, מדברים על זה. זה לא משהו שהוא ככה קבוע. ישראל זכתה בפעם האחרונה במדליה באליפות העולם, בקטגוריה הזאת של בריכות קצרות, ב-2002.
מי
זה? אז לא היה לנו באמת דברים שקרובים לזה. מי זה? ועכשיו לא רק שזכה.
מיקי חליקה? אתה לקחת, אתה מדליית ארד.
הוא לקח מדליית אחרות.
לא?
אני מדליית ארד בשנת 2000, וברד פורוכובסקי.
הוא דיבר על 2002, אבל...
נכון, ב-2002 ורד בורחובסקי, ובעצם מאז היה לנו שממה בקטגוריה הזאת של אליפות העולם בבריכות קצרות, ועכשיו הגיע נסטיה ובעצם לקחה שתי מדליות זהב. זה משהו שהוא דמיוני במונחים של זכייה.
אנא, הסבר לנו, ההדיוטות, מה מיוחד כל כך בנערה הזו? מה הופך אותה למשהו ש... אני כבר עכשיו מתרגש לקראת 2024. ובכלל, השנים הקרובות.
קודם כל, אני כבר אומר שהמשימה הזו לא תהיה פשוטה. למרות שכולנו רוצים וכולנו מקווים, ברור, והמטרה ברור. שלנו היא מאוד מאוד ברורה, וענף שחייה הוא ענף מאוד מאוד קשה בתחרות שלו. יש פה הרבה מאוד שחיינים שמתמודדים, ולא שאני מזניח ומקל ראש בהישגים של ענפים אחרים, אבל צריך להבין שיש פה שתי ענפים בתנועה האולימפית, שהתחרות שם היא מאוד מאוד קשה וצפופה. באתלטיקה, בשחייה. עכשיו, מה שמיוחד בילדה הזאת, זה בעצם איך שהמים ואיך שהיא בעצם מצליחה לייצר את הטכניקה שלה ואת המהירות שלה, על פני כמה קטגוריות, ואני אסביר. היא יודעת היום לשחות מהר גם 50, גם 100, גם 200 וגם 400.
זה מטורף.
נכון, פעם אחרונה שראינו שחיין כזה, זה היה מייקל פלפס.
נכון.
עכשיו, אם היא תקפוץ למים ב-50, באליפות עולם, והיא תתרכז רק בזה, היא תהיה כנראה טופ 5. ואם היא תעשה את זה ב-400, היא גם תהיה שמה. ופה, בתחרות הזאת, שתי דברים התחברו לה. גם הייתה פסילה של שחיינית מג'מייקה, שהיא שיאנית העולם, וגם היא הייתה פשוט יותר טובה מכולם. פשוט ראו שברמת הטכניקה, היא מסיימת את הבריכה הראשונה ב4.5 תנועות, שכל היתר השחיינות עושות את זה ב5 תנועות. כלומר, הם יתאמצו הרבה יותר בשביל להגיע לאותם תוצאות.
מיקי, כדי להבין, אין ספק בכלל, אני בטוח שהיא עובדת יום וליל, אבל כדי להיות עם יכולת כזו של, זה אירובי ואנאירובי, לא ניכנס עכשיו למושג, אבל גם אירובי, גם אירובי, גם המרחקים הקצרים והארוכים, אנחנו יודעים כמה זה בלתי אפשרי בשחייה, גם באתלטיקה. זאת אומרת, יש פה גם איזה גנים מאוד מיוחדים, יש פה משהו פיזי שלא הכרנו.
נכון, קודם כל היא ילדה מאוד חזקה, וגם אבא שלה היה שחיין באוקראינה, ורושת על זה במהלך שום דבר. אבל יש לה היום כל מיני דברים שמייחדים אותה, זה הכוח, זה היכולת ציפה שלה, זה הטכניקה שלה היום ברמה מאוד מאוד גבוהה, בהרבה סגנונות, זה לא רק שהיא מתמקדת בחזה, גם בחתירה וגם בפרפר וגם בגב. האולימפיאדה אגב היא עשתה גמר ב-100 מטר גב.
מדהים.
חודש וחצי אחרי זה הייתה אלופת אירופה ב-200 מעורב, פה היא ניצחה את ה-50 חזה, כלומר, יש לנו תחושות טובות לגביה, אבל שוב, זה לא יהיה משימה פשוטה, כי משחקים אולימפיים זה משהו שהוא ליגה אחרת. עכשיו, אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי, צריכים לקחת בחשבון ש-80% זה תלוי בספורטאי. אני מדבר על מדליות אולימפיות.
כן. 20%. מיקי, היכולת להתפזר היא מדהימה, אבל צריך גם להתמקד.
ובמה היא צריכה להתמקד?
היא תתמקד במשחי אחד, קוראים לזה 200 מעורב. אם אנחנו צריכים היום לסמן במה אנסטסיה צריכה לשחות באולימפיאדה ולנסות להגשים לנו את החלום, זה 200 מטר מעורב.
ותגיד, כל סוגיית הגיוס, כן, לא, 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 לא אבל זה עולה עכשיו. איך איגוד השחייה מתערב בנושא הזה ומנסה לסייע?
אנחנו כרגע מתערבים עם מינהל הספורט שדעת עשה גיוס, והטירונות שלה תהיה מקוצרת, כי אנחנו רוצים שהיא תעשה טירונות, אני רוצה שיהיה לה גם איזשהו ברייק מהשחייה, אבל יחד עם זאת, לא 3 שבועות, זה לא הגיוני שספורטאי ברמה שלה, שצריך בחודש מאי להגיע לשיא הפורמה, אליפות עולם בבריכות ארוכות, עכשיו יעדר 3 שבועות משחייה, בגלל שהצבא רוצה אותו.
מה יושב לספורטאי על ישראלי, מה יושב על הראש, כל המדינה יושבת לו על הראש, איזה מזל שאתם מתאמנים בסן דיאגו.
נכון, אז זה באמת שהחל מחודש ינואר היא אמורה לנסוע לסן דיאגו ולהשלים שם את כל מערך האימונים שלה יחד עם דייב מרש, והיא הייתה עוצבת שחיינים שהיא הייתה. ובגדול זה הרעיון, הכיוון הוא באמת לתת לילדה הזאת את כל האמצעים ואת כל מה שצריך בשביל שבמטרה הקרובה, כי בסוף יש לנו כמה תתי מטרות עד 2024, במטרה הקרובה היא צריכה לעשות את הכי טוב שהיא יכולה, ואני מקווה שנוכל לשחזר משהו דומה בליפות עולם בבריכות ארוכות.
ומה שחשוב, שיושב ראש איגוד הוא ספורטאי.
לשעבר ומצליח.
תבין, שמבין מה זה ספורט.
בדיוק, וגם לוקח את ברצינות. טוב, אז אנחנו מצליחים בבריכות קצרות, אז עוד לפני ארוכות בואו נצליח גם בבריכות נמוכות, ואז אתה יודע, לאט לאט נתקדם. מיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה, תודה רבה.
בהצלחה.
אהבה גדולה, תודה רבה לכם.
אני בנימוכות שתדע לך מצוין.
אתה הולך במים?
אני רץ במים. אני מהיחידים שרצים במים.
אתה יודע שאני אלוף גבעתיים?
במה?
בהליכה ברוורס, במים.
תשמע, יש לנו ממש זמן קצר, אני רוצה לספר לך, לא יודע אם שמעת, אתמול הרי היו, מהמחזור האחרון בפרמייר ליג, היו 6 משחקים מתוך 10 שנדחו. למה? בגלל שבתוך הקבוצות היו מספר מאומתים גבוה, דיברנו על זה בסורוקה ב-NBA, והיה נראה לכולם שאתה יודע, הולכים עכשיו למחזורי חג המולד, זה כל יומיים 3 משחקים.
נכון.
והיה נדמה לכולם שהולכים ליצירה, לשבועיים, 3 והכל, באה פרמייר ליג ואמרה, לא, אנחנו לא עוצרים.
החגיגה מעל הכל.
תראה, מישהו אחד יכול לבוא להגיד, כן, הכסף, אבל מדובר פה באמת בהרבה כסף וזכויות שידור והרבה מאוד דברים.
כן.
אם אנגליה, בריטניה הגדולה אומרת, אנחנו ממשיכים כרגיל לחיות לצד הנגיף הזה, אז באה פרמייר ליג אומרת, למה אנחנו לא? למה עסקים ממשיכים ואנחנו לא נמשיך? יש בעיות, נטפל בהם, נעשה את המיטב לדאוג לבריאות השחקנים, אבל נעצור עכשיו בעוד שבועיים, זה לא יחזור?
אז אני רוצה להגיד לך שדווקא מכדורסל, יאניס סרופולוס אמר לפני תחילת העונה שעברה, אתה יודע מי בסופו של דבר תהיה אלופת אירופה?
מי?
מי שתעמוד הכי טוב במגפה. מי ש... לפעמים...
דווקא מכבי עומדת יפה במגפה, אבל פחות
במגרש. בלי קשר למגפה, מכבי בצרות. ותבין, לפעמים כדאי, אתה לא יכול להזמין את זה, אבל אם אתה חולה בתחילת עונה, אתה מגיע בריא לסוף עונה.
שנהיה בריא, מריה, שאני מקווה, א', שלא יפחידו אותנו כל הזמן, שידאגו לנו, אבל לא יפחידו אותנו.
לא, אני בעד...
אני חייב להגיד, אני אופטימי, יש דיווחים מהעולם, מה האומיקרון עושה, מה הוא לא עושה, יש לי אופטימי, אבל אני לא רוצה לפתוח פה.
אני במקום בעלי העסקים, אני על חשבוני הייתי מעמיד מאבטח, שיבדוק תו ירוק, גם לשמור על הלקוחות שלי, גם לשמור על העובדים והמנהל שלי, ותפסיקו להתבחין. כל אחד רוצה רכבת תחתית, רק שלא תעבור ליד הבית שלו, די.
סיימת בעצבים?
התחלתי בעצבים. עכשיו אני רגוע.
אריה, תודה רבה, תודה רבה גם לכל מי שהיה איתנו, שרה פלסנר, תודה רבה לאחרי השידור 103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, ולכל מי שעשה במלאכה. מחר אנחנו שוב פה בשעה 6.
יאללה חדרה.
יאללה.
פי 8.5.
אתה מקחת עם ה-BMW, אם הם נצחים?
תיגש, תגיד שכבר, שישטפו לי את האוטו.
יאללה, ביי, להתראות.